One, two.
היום יום הולדת.
הופה.
יש פה פריסר
ישר. יום הולדת.
לפרוס את הלחם.
מזל טוב, מזל טוב לינון מגל. יום הולדת היום.
לגעת במשהו קצת מושלם.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35.
נכון את יודעת.
נכון את יודעת.
51, 52, 53, 54, 55, 56!
לפני שאת
בורחת, מזל טוב לינון מגל, היום עם הולדת בן 56. איך אומרים, מה נאחל לאיש...
שיש לו הכל. האיש שיש לו הכל. שיש לו את ברק סרי ביום ראשון, בן כספית, שני עד רביעי, יש לו הכל. יש לו
הכל, מסודר, מסודר.
בדיוק. אתה יודע, חשבתי הבוקר, קודם כל תודה באמת על ההברכות, שר אף פעם לא שוכח, תודה שר, למרות שאני חוגג בעברי, אני מציין, תשאיר את האנדר הזה, במקום הזה שלכם, בקיצור, סליחה שהתפרצתי, סליחה. זה, מה רציתי להגיד?
מה יש לך?
אני בן 56, כן? כשאני קורא בעיתון על מישהו בן נגיד 34, אז הוא נראה לי בן אדם מבוגר. אני חושב, רגע, בן אדם מבוגר, ואז אני נזכר, מפגר, סליחה, טמבל, אתה גדול ממנו ב-20 שנה. טוב, אבל מה שנזכרתי, שהתחלנו את ערוץ 10 בזמנו, ב-2002, אז הייתה תוכנית של לונדון וקירשנבאום, ואז אמרתי, רגע, שנייה, בני כמה הם היו? עשיתי חישוב בין כמה היה לונדון היום, כמה פה, שם וזה, הוא היה בן 63. כלומר, 7 שנים גדול ממני.
הוא נראה לך אז...
והם היו זקנים, והם היו זקנים. כולה 7 שנים
הבדל. לא, אבל אני אגיד לך משהו, אני אומר לך, ויכול להיות שתצחקו עליי, אבל ככה זה נראה לי, אנשים היום בגילאים מבוגרים, יחסית, נגיד שלנו, נראים יותר טוב פיזית, יותר מעודכנים, מאנשים לפני נגיד 50 שנה ו-40 שנה, לא יודע למה. זאת אומרת, אני היום מרגיש יותר קרוב לילדים שלי מבחינת כל מיני אופנות וכל מיני שירים וכל
יותר
מיני
צעיר זה... ממה שהיה פעם.
לא, ופעם זה היה פערים הרבה יותר גדולים, זאת אומרת, בגילאים כאלה הם באמת היו, אתה יודע, הפערים היו ענקים, אולי זו הסיבה.
כן, זה
הנה,
נכון.
הנה, אתה יודע, אתה מקבל כאן כל יום, אתה בסוף כל תוכנית משמיע שיר שהילד שלך שלח. זאת אומרת, אתה מחובר לזה, זה מלמד, זה אינדיקציה.
זה נכון, אין ספק שהיום אנשים הם יותר צעירים ברוחם, גם במראה שלהם, לדעתי, ממה שהיה בעבר.
נכון.
ואנחנו מתקדמים לקראת זה שהאנושות תחיה עד 120 בעזרת השם. אבל עדיין, אתה יודע, עדיין, מה יהיה עם הקול שלי? נראה לי, התקררתי או משהו. נער הייתי גם זקנתי, ולא ראיתי צדיק נעזב. וזרום בקש לחם. בכל מקרה, מה שאני רוצה להגיד זה תודה רבה על הברכות. בן כמה אתה סרי?
אני בן 62, אתה מבוגר ממך.
62? אבא שלי נפטר כשהוא היה בן 62, זכרו לברכה.
לא, אני חושב על סבא שלי שנפטר בגיל 73, והוא נראה לי אז, והוא גם אמיתי היה, נראה במושגים של היום בן 93. איש שעבד כל החיים, אתה יודע, הוא היה רצף, ועבד קשה, ועבד פיזי, וריצף את היכל התרבות בתל אביב, וחצי תל אביב הוא ריצף, באמת עבד קשה, ונפטר בגיל 73, והוא נראה מאוד מבוגר. היום אני רואה, אתה יודע מה, אני רואה את אהוד ברק. אהוד ברק, שמעתי אותו הבוקר, בין 80, עבר את 82, היה בפברואר בין 82, חד, נראה מצוין, פעיל, אנרגטי, זה לא, זה, שמע.
בן כמה הוא?
עבר את 82.
באמת?
כן, יליד 30 ו...
כן, כן, זה נכון, הוא נראה צעיר ובפוקוס, רק חבל שכולו רק ל... רוע, שנאה וסתנה, זה חבל. כל הקנאה לנתניהו, זה מעביר אותו על דעתו, וזה חבל. בכלל, כל השכבה הזאת שם של מעל גיל 70, כל החנדלוץ ובוגי,
קרדו,
עמי איילון, כל החבורה הזאת, תקשיב, יש בגמרא אומרים, זקני עם הארץ, כשמזדקנים, משתבשת עליהם, נטרפת עליהם דעתם.
לא, אבל אתה מדבר על זקנה, ובאמת האיש אתה מעריץ, ומגבה, ושומר עליו. גם כן לא ילדון, עברת 75, זה גם כן לא בדיוק ילד צעיר ונראה.
ותראה איך הוא מג'נגל פה בתוך
מבין, האירוע. אתה מבין, אבל הוא, 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 גם, הוא, הוא בעצמו לא מודע לגיל שלו, כי אני שומע אותו, אתה יודע, לועג לקשישים הפנסיונרים, והלו, הלו, אתה כבר מגיל 67, אתה כבר בפנסיה, אתה מדבר על פנסיונרים, אתה כבר 8 שנים בגיל פנסיה, אז בוא, אתה יודע, אנשים לא מודעים, בסדר.
זה בדיוק מה שאני אומר, אנשים, תתחילו לפתח מודעות, זה מה שחשוב לי. בואו נעבור על זה. אגב, באופן כללי אני אינפנטיל ידוע, כן? אני נתקעתי אי שם בגיל 3 או משהו כזה, תקוע, למרות שהטיפולים שלי האינטנסיביים שאני עושה בתקופה האחרונה די מחברים בין הגיל שלי לתינוק שהייתי, ואני מחבר ביניהם. אז זאת בשורה טובה, שמצד אחד זה קצת כואב שאתה מתבגר מבחינה נפשית, מצד שני אין ברירה, הגענו לגיל שחייבים להתאפס ו... זהו.
אגב, אפרופו גיל, אתה יודע מה הדיבור עליך? אני יודע שאתה אוהב לדבר על עצמך, ואני אגיד לך, והפעם באופן רציני.
כן.
יש דיבור בליכוד...
כן. שהכל תפור וסגור.
לא, שאתה מתכנן, אתה לא תיכנס לפוליטיקה עכשיו, אתה אומר את זה ואני מאמין לך, לא הייתה לך חוויה טובה, אתה היום יותר משפיע, יותר זה, הכל בסדר. אבל יש לך כוונות רציניות, וכל האסטרטגיה שלך מכוונת לשם, ליום שאחרי נתניהו. עכשיו אני יודע שאתה תגחך, אבל מצד שני זה גם יחמיא לך מה שאומרים, אני לא יודע אם זה אפשר, אני אמרתי להם, תקשיבו, היום בשביל לנצח בליכוד, אתה צריך באמת מאחזים מאוד מאוד רציניים, זה גוף בוחר של 130,000, אמרו לי, תקשיב, איפה טראמפ התחיל? איך הוא קבע שאתה מפגר רפול? גם התחיל באיזה תוכנית טלוויזיה, היה כוכב שם והתגלגל. ומה אומרים לי? אומרים לי, תקשיב, תשים לב, הוא דבק בנתניהו, הוא תומך בו לא להוסייג, יותר מכל השרים והח"כים שלו, הוא מגן עליו בחירוף נפש, גם כשהוא יודע שהוא מדבר שטויות, והוא מדבר שטויות בטונות, אני מדבר עליך, הוא דבק בו, הוא מאוד מתחנף לחרדים, מאוד מאוד, הולך, שר, ראיתי אותך בשבוע של חול המועד מזמר, בכל מיני, מגיאורגיה ועד בכלל, וכל האסטרטגיה הזאת מובילה ליום שאחרי נתניהו. רוצה לומר לאנשים, חבר'ה, היחיד שהיה כאן הכי, הכי נאמן לנתניהו, הייתי אני זה שצריך להיות היורש, כל השאר לא בליגה, ואומרים לי שם מכוון, אני מתווכח עם אלה שאומרים לי, אתה תקשיבו, בוא, זה לא פשוט, פוליטיקאי חושבים שזה, אתה יודע, אנשים חושבים שפוליטיקה זה ככה, פוליטיקה זה מקצוע, יש לך שואלים ותיקים בליכוד, לא פריירים, יושבים שנים, מחכים ליום שאחרי נתניהו, מאחרינים את כל המאחזים, ברקת וישראל קאץ וכו' וכו', לא דבר פשוט, אבל אתה יודע, אומרים, אז הנה אני מספר לך.
בוא, אני אענה לך ככה. קודם כל, אני חושב שאתה צודק, אני לא מכוון לשם, ואני לא שאני לא אוהב שמפרגנים לי, כן, ושכאילו בונים עליי וכל מיני כאלה, זה נחמד, זה משעשע, אבל זה שבן אדם, אתה צודק, זה שבן אדם טוב במשהו אחד, לא אומר שהוא טוב גם במשהו אחר, למרות שהייתי לא רק כפוליטיקאי, אבל באמת רק התחלתי, הייתי 9 חודשים, זה לא אומר שום דבר, ולהיות פוליטיקה זה לספוג הרבה דברים, ולדעת לנווט בתוך הדברים, למרות שיחסית מהשדות האחרים שעוברים לפוליטיקה, התקשורת זה יחסית די קרוב, יותר מגנרלים, יותר מאנשי עסקים, יותר ממה עוד מגיעים.
אני לא הייתי סיפורי הצלחה כבירים של אנשים שהגיעו מהתקשורת.
למה?
אתה יודע מה, חוץ מיאיר לפיד שהגיע להיות ראש
ממשלה. שלי? אורי אורבך?
שלי, היא הנותנת, היא התחילה טוב, והיא התפרקה לגמרי ונעלמה לגמרי. ואני יכול לתת לך מיליון דוגמאות אחרות של אנשי תקשורת שדי הלכו לאיבוד. אגב, אומרים לי שאהוד ברק, זה נכון, אני הייתי אמור לדעת, בפברואר היה בן 83, זה עוד
יותר. בסדר, גם אנשי עסקים לא מצליחים, גם גנרלים לא מצליחים.
למי יש בעיה באמת בפוליטיקה, כי שם באמת זה לגנרלים, לאלופים בצבא, לאנשי מוסד, לאנשי שבק, מכיוון שהם גדלו במערכות היררכיות, שמה, ואני ליוויתי כמה וכמה מהם, הם גדלו במערכות היררכיות, שאתה, משחר ילדותם, אתה נכנס לישיבה, אתה אומר משהו, הדבר יורד עד אחרון החיילים, והם קיימים את זה, וכמובן מערכות יחסית דיסקרטיות, ודברים לא דולפים, ואז הם מגיעים לכנסת, כי הם מכירים את העולמות האלה מהתקופה שהוא היה אלוף פיקוד מרכז, או ראש שבק, או אני יודע, ראש מוסד, או כל הדברים האלה מגיעים, הם היו בוועדות חוץ וביטחון, הם כמובן היו בכל הישיבות קבינט, והם חושבים שזה אותם עולמות, ואז הם מגיעים למערכת הפוליטית ומקבלים הלם.
נכון.
הם יושבים בתוך חדרים.
פתאום כל מדברים, ילד נכנס בהם.
כל ילד נכנס, עזוב כל ילד נכנס, הם יושבים בחדרים, מדברים. הדברים יוצאים בזמן אמיתי, במקרה הטוב הם יוצאים אחד לאחד, כלומר,
בכאוס,
לא מעוותים. בכאוס,
הם בג'ונגל, נו.
ובמקרה האחר,
ברור.
הם מעוותים לגמרי, יורים עליהם מכל הכיוונים.
נכון.
אין נאמנות, אין שום
לא,
דבר.
לא, אבל מערכת. מה שאני אומר, שיחסית בתקשורת, בן אדם מאוד חשוף, מאוד מבקרים אותו, מאוד תגובות מיידיות לדברים שהוא אומר, ואתה יודע, הוא בתוך העולם הזה של הג'ונגל קצת דומה לפוליטיקה.
כן, אבל אני אגיד לך מה הבעיה בתקשורת. מה, אין להם את הרקע בעשייה, אין להם את הרקע, להגיד כך, אתה מקבל משרד ביצועי, להתחיל לעבוד, להתחיל להזיז דברים, עבודות מטה, הם לוקים בזה, הם פחות מכירים את הדברים, הם טובים בתגובות, טובים ברעיונות,
כן,
טובים
אוקיי,
בזה,
בסדר.
זה לא כל העבודה, אוקיי. זה חלק חשוב מהעבודה, חלק חשוב מאוד,
אוקיי.
בחיים הפוליטיים, אבל לא כל העבודה.
אוקיי, אז פה גם הייתי עורך של אתר, גם הייתי מפקד בצבא, גם זה, אתה יודע, בסדר, אוקיי, לא, לכן, אני, לכן אני זורם איתך, שורת התחתונה, אני רוצה להכריז פה עכשיו,
כן.
שאני פותח את הקמפיין שלי, לבחירות בשנת 2010, אני מתחיל...
איזה 2010?
2030. אני פותח את הקמפיין לשנת 2030, הכרזה עכשיו, בסדר, אני מתחיל להיערך, ואני מתחיל לראיין אנשים למטה שלי.
בוא נספר לך משהו כאיש שעוקב אחרי הפוליטיקה. אתה יודע, כשאריק שרון בשנת 99, ידע שנתניהו הולך הביתה, הוא נצמד אליו, חיבק אותו, לא עזב אותו לשנייה, וכולם זוכרים... את השרה לבוי הולכים הביתה, הוא עומד, נתניהו, שרה למשה לאון, שהיה אז מנכ״ל משרד השונה, עומד מאחור, ועומד אריק שרון צמוד אליו, כי הוא יודע שבנראות, אם הוא עומד לידו, והוא צמוד אליו, אז הוא נכנס מיד לוואקום, ככה זה. ונתניהו קם והלך הביתה, ושרון מיד נכנס לכיסא המחליף, לפוזיציית המחליף. לכן אני אומר לך, מה שאתה עושה במידה מסוימת, העובדה שאתה מגבה אותו בכל מקום, גם כש... אתה יודע מה? גם כשאין מילים כבר לאחון התומכי נתניהו...
מה למשל? תן לי דוגמה, תן לי דוגמה שאתה חושב שגיביתי אותו במקום שלא היה צריך לגבות אותו.
אתה מגבה... בוא, תקצר העירייה.
תן דוגמה, תקצר העירייה. בוא, תקציר את העירייה. כל דבר. תקצר את העירייה.
אתה יודע מה? בוא ניקח דבר עכשיו. בוא, יש סיפור למשל.
כן.
עזוב שבעה באוקטובר, התווכחנו על זה המון, התווכחנו על זה מספיק. בוא נדבר על היחס של ארצות הברית, מקף, הנשיא טראמפ לנתניהו.
כן.
תקשיב, הרי זה מדחי אל דחי. חגגתם באולפן הפטריוטים, חגגתם בכל מקום, אתה בכלל התייחסת אליו כשליח האל, היסית את עירית לינור, שמחתה באיזשהו שלב ואמרה, אני רוצה לעשות מחשבות, איך היא אמרה את זה? מחשבה נוספת. על יחסה עם החתולה ג'ינג'י מימר על האגור, ותראה מה קורה, תראה מה קורה, בנושא שהוא גולת הכותרת של כל שנות נתניהו, איראן, יושב הנשיא טראמפ, נתניהו קיבה, הנה טראמפ יבחר, ארצות הברית הוביל תקיפה, או שתיתן לנו תמיכה לתקיפה, ונסיר את האיום הזה, כמו שבגין ב-81 הסיר את האיום עם חיל האוויר הישראלי מהכור העיראקי, וב-2007 עשה איזה אולמרט עם הכור הסורי, אז טראמפ, אתה יודע, זה מדהים, מדבר על יופי של פגישות, אומר לפני כמה ימים, נתניהו לא יכפה עלינו לצאת למלחמה נגד איראן. אתמול הוא בכלל אומר, אני רוצה להיפגש עם חמינאי, שומו שמיים, תחשוב אם ביידן היה עושה את זה. עכשיו, הסיפור של הסיוע הומניטרי, אמרנו, שמה, חייבים מנוף על חמאס, אז הפסיקו את הסיוע הומניטרי, אתמול, עכשיו, הבעיה שטראמפ כל הזמן מדבר עם עיתונאים, כל הזמן עיתונאים, תדרוכים, רעיונות, כל הזמן. הוא יושב עם עיתונאים, אמרו, תקשיבו, דיברתי עם נתניהו, אמרתו, תדאג לעזה. זה אותו טראמפ שלפני חודשיים חגגתם כאן. היינו כחולמים. הוא עושה העברת אוכלוסין מעזה לירדן ולמצרים ולמרוקו, וחיפשו במפה עוד כמה מדינות שכל העזתים יעברו לשם. הוא אומר לנתניהו, תדאג לעזה, תדאג לתרופות, תדאג למזון. ועוד הוא אומר, קיבלתי תשובות טובות מנתניהו. כלומר, נתניהו, איך אומרים, זרם איתו. אז עכשיו אתם תשמעו עוד כמה ימים כנראה בלחצו של הנשיא טראמפ, את הקבינט מתכנס, נתניהו לא יגיד מילה, הוא בטח ייתן את זה לישראל כץ או לרמטכ"ל שיובילו את זה, כי זה הרי לא סקסי בבייס להחזיר את הסיוע ההומניטרי, והסיוע יחזור, והחברים בקבינט בטח יתכנסו, והתקפו בחמצת את הרמטכ"ל ואת ראש השב"כ, על זה שמאפשרים, הם המסכנים מאפשרים להחזיר את הסיוע ההומניטרי לעזה. רוצה לומר, אתה יודע, בדברים
האלה הייתי מצפה לך, רוצה לומר לסיכום, בשורה התחתונה,
להגיד, ינון, תגיד, אתה יודע מה שמו, נתניהו קשל כאן, קשל. היחסים ארצות הברית ציפינו לי שיהיו משהו כזה אחר, שישרתו את האינטרסים הישראלים, הכל הפוך.
הנקודה ברורה. תראה, סרי, בוא נגיד ככה, זה לא שזה מפתיע אותי, אבל אין לי מושג מה אתה רוצה.
הבנתי.
אין לי מושג מה אתה רוצה. טראמפ אמר, לא טראמפ אמר, כל פעם שאתה חוגג, וכן, והפגישה, והשפיל אותו, וכל פעם אתה חוגג, ואמר לו, וכל מיני דברים
אני
כאלה.
אני כואב לי על ישראל.
מה השורה התחתונה? מה השורה התחתונה? מה קרה? שהתפוצץ לאיראנים שם הנמל, הנמל, סליחה, צריך חשוב להגיד הנמל ולא הנמל. מה קרה? 700 פצועים? מה אתה קופץ?
כן.
מה אתה מדבר? אתה יודע מה התוצאות של השיחות בין האמריקאים לאיראנים, שאתה כבר מפתח... כן, אל יתעלל חוגר כמפתח. אתה חוגר ואתה מפתח. תרגיע, מה אתה, לא מבין מה אתה רוצה, באמת, מה קרה במציאות, לא בעזיות שלכם, מה קרה במציאות שגורם לך לתת לי נאום פה עכשיו חוצב להבות, נגיד, של 5 דקות, של היחסים התעררו, לא התעררו, והנה זה לא מה ש... אין לי מושג מה אתה רוצה, באמת אני אומר לך, אני לא מבין מה אתה רוצה, מה הבעיה ביחסים האמריקאים? טראמפ יש לו אג'נדה, לנתניהו יש אג'נדה, אנחנו באמצע מלחמה, אתה שואל אותי מה קורה? אני מקווה מאוד, מקווה מאוד. שנתניהו מוביל את זה כמו שצריך, כי אני אגיד לך מה, כי צריך פה, אני מבין שהוא על ידי הדלק מנסה לחלץ חטופים בעסקה הזאת, נותן להם עוד צ'אנס ועוד צ'אנס, אבל מר נתניהו, קח בחשבון שהם משתים בך, כן? קח בחשבון שהם משתים בך, החמאס, הם כמו האיראנים, זה ערבים ואלה איראנים, הם יודעים מסע ומתן, קח את זה בחשבון, ומתי שהוא? מתישהו, אני מקווה שהצבא מוכן והכל, הבנתי שלא כל הדיניינים מוכנים, כל מיני דברים, לא יודע מה. אנחנו נצטרך להשתלט על השטח, ויפה שעה אחת קודם. אני אומר את זה במאמר מוסגר, כי אתם כל הזמן באיזה קמפיין שחטפתם את המדינה, כן? בעקבות החטופים שיש לנו, חטפתם את המדינה, ואתם בקמפיין כבר חודשים ושנה וחצי, שצריך לעצור את המלחמה, כן? יאיר לפיד התחיל את זה, היה עובר לעצור את המלחמה. להיכנע לחמאס, לקבל את תכתיבי חמאס, והנה אני אומר, כן? חס וחלילה, חבר'ה, תתעוררו, התנערו, התנערי מאפר קומי, לבשי בגדי תפארתי חמי.
אבל אני מתחיל לראות ביקורת הולכת וגוברת בערוץ 14, אתה יודע, היליל ביטון רוזן, הכתב הצבאי שלכם, אומר אתמול, ראש הממשלה נתניהו, נגמרו לך כל התירוצים, אין הרצי ואין שמרצי. שיטת לחימת קיי בעזה היא המצאה שלך, להכניס כוחות קטנים כדי ללחוץ על החמאס, ללכת לעסקה נוספת, זה נכשל וזה עולה בחיי האדם. או שתכניס את כל האוגדות המתמרנות ותשמיד את החמאס ותומכה, או שתכניס את נציגה.
אוקיי, א', אני מדבר עכשיו, נא לא להפריע לי.
היינו כחולים.
ב', לדעתי, עובדתית, יש כרגע 3 אוגדות ברצועת עזה, לא כוחות קטנים. ג', הוא צודק הלל באופן עקרוני, כן, וזה מה שאני אומר, שאני מקווה שנתניהו יודע למה הוא מתעכב. זה הכל. אני סומך על נתניהו, כי אנחנו צריכים להשמיד את חמאס, ואנחנו צריכים להתנער מהקורי הקווי ששמתם עלינו, של להפסיד את המלחמה, להיכנע לחמאס, לעצור את המלחמה.
עד מתי תאשים? זה ממשלת ימין מלא, אין ארצי, אין גלנט, אין כלום.
אני מדבר על נתניהו.
אז אתם לבד.
אני מדבר על נתניהו. אבל אתם עושים קמפיין. אתם עושים קמפיין בכל התשקורת שלכם.
זה משפיע הקמפיין.
כן, אתם עושים תשקורת, בייחוד תבלה 12, כן, בייחוד תבלה 12, של הקמפיין על החטופים. ואני אומר, עם כל הכאב, ויש כאב גדול על החטופים, מדינה לא נחטפת שחוטפים לאנשים. מדינה לא נחטפת. אין תקדים בהיסטוריה למדינה שנכנעה לאויב שלה בגלל שהיו לה שבועים. אין תקדים כזה בהיסטוריה. כן? היו 10,000 ומאות אלפי שבועים במלחמת העולם השנייה, אף אחד מבעלות הברית או מהרוסים לא החליטו להפסיק את המלחמה נגד הנאצים בגלל שיש שבועים, מאות אלפי שבועים. אף אחד לא עצר את המלחמה עד שישמידו את הנאצים, עד שישמידו את הצבא הגרמני. אתם פשוט התרפתם פה מדינה, כמו שעשיתם עם גלעד שליט, כמו שעשיתם באוסלו, כמו שעשיתם בהתנתקות. ואני אומר לאנשים, תתעוררו, תצאו מהאירוע, תבדלו את הקשקושים של כל התשקורת שעושים לכם קמפיינים החטופים. אין מה לעשות. זו לא המטרה הראשונה. החטופים זו לא המטרה הראשונה. המטרה הראשונה היא להשמיד ולנצח במלחמה ולהחזיר את החטופים. אבל קודם כל יש פה מדינה, קודם כל יש פה 10 מיליון אנשים, קודם כל יש פה עוטף שאנשים צריכים לחזור ולגור בו, קודם כל מדינת ישראל צריכה לנצח. אנחנו ככה נחזיר את החטופים. אם אנחנו קודם נחזיר את החטופים, אנחנו נפסיד ויהיו עוד אסונות.
קודם כל, יש
תתעוררו.
יש לי משהו נחמד בכלל ליום הולדת, אבל עוד מעט, אני אגיב לך. אתה יודע, זה כל כך חלב.
רגע, אבל בוא נעלה את יוסי יהושע.
רגע,
אתה
אבל
דיברת,
חכה.
אני דיברתי.
חכה, לא,
בוא נעלה את יוסי יהושע.
יש לי עוד משהו ליום
הולדת. אחרי זה נמשיך.
עזוב את יוסי יהושע, חכה.
למה, יוסי יהושע הוא טוב.
רגע, יש לי הפתעה בשבילך, משהו נחמד. נו. ולפני זה, אבל אני חייב תשובה. די, אתם ממשלת ימין מלא מלא. העפתם את כולם, את אייזנקוט ואת גנץ ואת יואב גלנט ואת הרצי הלוי.
לא דיברתי, דיברתי עליכם.
נשארתם לבד, ועכשיו אתה עוד מאשים את אלה ששמו עליכם קורא. די, בחיית רבק, די. אבל תשמע סרט.
לא, יש פה מלחמה על התודעה.
אבל תראה איזה דבר נחמד.
יש פה מלחמה על התודעה.
קיבלתי את אישורו לענות, להקריא את זה, אז הנה.
כן.
אמרתי, ביקשתי, אמרתי לאהוד, דיברנו עליך, ואמרתי לו, ואפרופו, תגיד לי, מתי תעלה לרעיון כאן אצלי ואצל ינון מגל? אמרתי לו, הוא אישר לי להקריא את התשובה. אז הוא אומר לי, תקשיב, אני ביקשתי רעיון. יש לי במרכאות חולשה לינון מגל. הוא היה לוחם וקצין ביחידה, לפני שהגיע, לא יודע איך ולמה, לעמדות הנכוחיות. ויש לו עוד 3 אחים, תינים ביחידה. זה יותר מדי, אני יתום שיש לו רק 2, אני 2.5, והנתניהו 3. ואני עוד הכרתי את אבא שלהם, שהיה קצין בכיר, לדעתי בעל דעות ליברליות מאוד. אז עלול להיווצר ברק מצב שבו ינון ירד להכפשות וקרקורים כמו מליגה ג', אני נזר בכבודו, גם בגלל המשפחה והיחידה. והצופים מקבלים הופעה השמצות לתאבון, זו בעיה. טוב,
א', גם לי יש חולשה לאהוד ברק, ואני נכנס בו, גם כשאני נכנס בו, זה חצי ממה שאני אמור להיכנס בו, כן?
אבוי לחולשה.
וגם לי יש חולשה לאנשים שהיו איתי ביחידה, וזה אין מה לעשות.
ממש, רונן בר יש לך חולשה אדירה אליו.
תשמע, רונן בר לדעתי עושה עוול גדול לדמוקרטיה, הוא פוגע בדמוקרטיה. ואני נאמן קודם כל, וזה קשה לי. ואני אומר לך את האמת, זה קשה לי.
הבנתי.
כן? אני אומר לך את האמת, זה קשה לי.
לא, לא, יוסי. לא ניכר.
יוסי.
יוסי יהושע, בוקר
כן.
טוב.
מה קורה?
בוקר טוב, מה שלומכם?
בסדר, מה נשמע?
בסדר, רעיון של לאהוד אצלכם יכול להיות מאוד
אני מאוד. תגיד לאהוד שהוא יכול להיות רגוע.
הצעתי לו. לא אמרתי לו, לא אמרתי לו שיש יום הולדת.
תגיד לאהוד שהוא יכול להיות רגוע.
לא אמרתי.
שיבוא לפטריוטים.
אתה יודע שאני ויוסי, רק במילה אחת לפני שמתחילים, אני עבדתי עם אהוד ברק ויוסי אז היה כתב צבאי, כמו היום, וואי נת, ידיעות אחרונות, איזה קסח היה לי איתו על ההתחלה, וואי וואי וואי, נכנסתי בו בכל הכוח.
טוב, תראה, אוקיי, תשמע.
יש פה שאלה, עדה.
יוסי, אתה אתמול מצייץ, תחקירי צהל לשבעה באוקטובר קבעו, אסור לחזור למצב שאיום כמו חמאס נותר מעבר לגדר. שני הלוחמים שנהרגו, שני נטע יצחק, שני נטע?
כן.
לא קוראים לו נטע?
זה השם, ככה הוא מופיע, אתה יודע, באתר, בהודעת דוט.
אוקיי, ועידו וולוך?
כן.
זכרם לברכה, היו בכוח שעסק בפעולות להרחבת אזור החיץ, שמעבר את צועת ביטחון בצד העזתי של הגבול מול היישובים, אם צהל יצא, אין חיץ ליישובים.
נכון. וזה חשוב להבין, אבל אני רוצה רגע בשנייה לתאר את האירוע בפאתי סג'איה, כוח של המסתערבים של מג"ב, מניח שם מערב, נחשף, יש התקלות, הלוחם נהרג.
איך הם מכינים מערב ויש להם הרוג, תסביר לי.
מה זאת אומרת? חמאס נמצא שם ויוצא מפירי מנהרות, והוא למד להילחם ללוחמת גרילה. ויודע איך צהל עובד.
לא, אבל היתרון אמור להיות שלהם כשהם מכינים את המערב.
אתה צודק, אבל יכול להיות שבדרך זה יהיו, יכול להיות שמישהו פתח באש, אנחנו לא מכירים את כל הפרטים, זה לא בטש שיש לנו את כל הפרטים מכל התקלות בתוך זמן קצר, ואני, תשימו לב מה קורה בתקופה האחרונה, יוצאים פרטים, בהתחלה אומרים טיל נונטט, אחרי זה יתברר שזה מטען, אז אני מציע גם לי וגם לכולנו, לאט לאט עם הפרטים גם שהצבא מוציא תוך כדי מלחמה. ואז יש קרב שבו מנסים לחלץ אותם, והכוח הראשון שמגיע חוטף נונטט לעבר המר, יש שם פצועים, ולאחר מכן יש טיל לעבר טנק של צהל, וטיל נוסף שפוגע בכוח, ואגב מדובר במרכבה מתקדמת סימן 4, וצריך לבחון מה קרה ואיך נהרג הלוחם עידו בהיתקלות הזו. אנחנו כבר סופרים רק בשבוע האחרון ארבעה הרוגים, ארבעה חללים, ביתר בצפון הרצועה. אבל כאן אני רוצה לומר כמה דברים, גם להכניס את זה לקונטקסט ולפרופורציות, כי דיברתם על אפשרות של הרחבת המלחמה, וכשאנחנו הרחבנו את המלחמה וסיימנו את חודש גם דצמבר וגם ינואר עם כמות נפגעים גדולה פי כמה, אני מזכיר לכם, היו ימים של חמישה הרוגים רק מגצר נחל, והיו לנו על בסיס יומי כמויות גדולות מאוד של נפגעים. כאן עד לפני שבוע אנחנו הצלחנו, אחד ההישגים של המבטא הזה היה שלא היו לו, לא היה לנו הרוגים. עכשיו לגבי הפעולות במרחב הזה, וזה נכון מאוד ינון, אני עונה כאן לשאלה שלך, כל התחקירים של צה"ל, קח את אגף המודיעין וקח את פיקוד דרום וקח את חטיבת המבצעים, כולם אומרים בדרך כזו או אחרת את המשפט הבא: אנחנו לא יכולים לחזור לשום מצב בשום גבול, אגב לא רק מול חמאס, שיש לנו אויב כמו חמאס שניצב שם.
או חיזבאללה.
אחרת, לא, כמו, או סוריה. או חיזבאללה שם, או סוריה. אנחנו לא יכולים לאפשר את המצב הזה.
ולכן יש חיץ בלבנון, ויש חיץ בסוריה.
נכון, ועכשיו מספיק שהטילים נמתת, ששוגרו לעבר הטנקים, יכולים להיות משוגרים לעבר רכבת ישראל, שנעה שם בציר סדרות, יכולים לפגוע באחד היישובים או הקיבוצים.
מה אתה רוצה להגיד שורה תחתונה?
כשאני אומר שבסופו של דבר, מי שאומר עכשיו בואו נצא עכשיו או נפסיק את המלחמה, קודם כל יש גם כאלה שאומרים בלי קשר לעסקה, אני לא מבין על מה הם מדברים. איך נחזיר את תושבי נחל עוז לבתים שלהם בכפר עזה ובמקומות אחרים? איך? מי יחזור לגור שם? פשוט הדילמות הן קשות.
יוסי, אפשר לענות לך? מי שכמו ש... רגע, כמו שתושבי הצפון, לאט לאט, לא כולם, חוזרים, אין שום חייץ ואין שום כלום. תושבים, חוזרים אט אט למסלולם.
יש שם מוצבים בלבנון.
בסדר, חוזרים אט אט.
זה מה שהוא מדבר.
אז אני אומר עוד פעם.
אתה לא היית איתנו.
אני אומר עוד פעם, יש, אין שום הבדל. בסוף אין שום הבדל.
מה אין הבדל? יש רצועת ביטחון בלבנון.
אוקיי, יצטרכו אנשים לחזור ליישובי עוטף עזה, כמו שנחזור לצפון.
רק אתה יודע שבצפון חזרו רק 40%.
בסדר, אוקיי, נכון, בסדר.
וזה אחרי שיש לך חמישה מוצבים בפנים. עכשיו, אם אתה אומר לי, תשמע, אני מוכן להפקיר חבל ארץ כזה, תשמע, זה דיון אחר. לכן אני אומר, הסיפור פה מאוד מאוד מורכב, זה לא שיש אנשים שעכשיו, או ינון או אחרים, מוכנים להפקיר את החטופים, או לא מוכנים לקבל אותם, ואחרים כן.
יוסי, עד מתי? יוסי, עד מתי?
אני לא יודע, אבל לפעמים...
יוסי, עד מתי? אתה יודע, יש לך כמעט בכל הגזרות יישובים ערביים עוינים על התפר ששוחרי רע ורוצים להרוג יהודים.
לא, אתה לא איתנו. אתה לא הקשבת מה הוא אמר. הלקח של הצבא.
נו.
הלקח של הצבא,
כן,
הוא שאי אפשר לאפשר, כן, אויב על הגבול שרוצה להשמיד אותך. אי אפשר.
יש לך אויב בצפון, ויש לך בקו התפר.
אין, לכן יש חיץ.
יש לך אויבים בכל מקום.
לכן יש חיץ. ביהודה ושומרון אתה נמצא, בדרום לבנון אתה נמצא, בסוריה אתה נמצא, והוא אומר, אי אפשר לעשות את זה בעזה.
יוסי, יש פתרון אחר, שהוא לא תואם את מה שינון מגל מטיף לו. להודיע על סיום המלחמה, להוציא את צהל, רגע, כן, להוציא את צהל מעזה, להחזיר את החטופים, ולה להמתין, וערבויות הבינלאומיות שנתניהו מזהיר מפניהם, אפשר לחשוב מי מתרגש ממועצת הביטחון, ומי מתרגש מערבויות בינלאומיות, ואם יהיו הפרות, אז להיכנס, כמו ביהודה ושומרון, שנכנסים לילה מאז חומת מגן, ועושים מה
שצריך. ואם ההפרה תהיה פיגוע בתוך יישוב.
ברק, התחלת את המשפט, בזה שקודם כל הפסקת המלחמה, זו עסקה, אתה אומר לי קודם כל נפסיק את המלחמה.
לא, עסקה, עסקה, קודם כל עסקה, להחזיר את ה-59.
אבל רגע עסקה, אז אני אומר, תראה, אני אומר ש... מה קורה כאן כרגע? נתניהו אומר, אני רוצה לבחון עסקה חלקית. עסקה חלקית מבחינתו זה בין 10-11 חטופים חיים, לכן אני הוריתי לצבא לבנות תוכנית מדורגת, שכל פעם להעלות את העצימות. עכשיו אפשר להתווכח על התוכנית הזו. עכשיו נתניהו אומר, אני הולך על חלק משפחות החטופים, אומרים לך לא, אומרים תביא את הכל. אנחנו לא מוכנים גם לעסקה חלקית. אפשר לנהל גם דיון על זה, לא כל מי שמנהל דיון אומר דעה מקצועית כזו אחרת, רוצה להפקיר חטופים, או מצד שני רוצה להפקיר את העוקף, את העוטף. אתה יכול להגיד לי, תשמע, אני עכשיו הולך על עסקת הכל, תמורת הכל, אני מפקיר את נתיב העשרה.
יוסי, לגבי עמדת הצבא, אתה כתב צבאי, אבל בוא, תקשיב, אנחנו היינו במערכות האלה, עם כל הכבוד, בסוף הצבא ממליץ, דרג מדיני צריך לקבוע. בדרג מרילי תמיד יש לו את הראייה יותר כוללת, אפשרויות מדיניות, ארצות הברית, עסקה עם סעודיה, דיווידנדים אתה מקבל פה, איראן, לא יודע מה. זה לא בסוף הכל תלוי בדרג הצבאי, כי הדרג הצבאי...
לא, אבל סרי, אתה מבין שמה שאתה מציע, לצורך העניין, הוא אמר נתיב העשרה. נתיב העשרה זה יישוב שיושב על הגדר. על הגדר. זאת אומרת, מ-50 מטר ממנו מחבלי חמאס. אתה מוכן לזה?
אני בעד לצאת מעזה, להחזיר את החטופים.
ו-50 מטר מנתיב העשרה, מחבלים.
יהיו מחבלים, אני מניח שההיערכות, הכוננות, הדממות שכבר יעברו מהעולם, הכל יהיה שונה לאחר השבעה באוקטובר.
הכל
יהיה שונה לאחר השבעה באוקטובר, ואני מקווה שהתגובות גם יהיו בהתאם, לא החלה, ולא שמחלה, ולא כל הדברים האלה.
יפה, ברק שאתה נמצא בפנים, אתה רואה איזה אתגר יש לנו מול חמאס. אוקיי, כי אתה נמצא בפנים כשאתה נלחם מולו, איך הוא בנה כמות המנהרות שעוד נותרו, תורת הלחימה שהוא פיתח.
יוסי, זה מלחמה חסרת תוחלת, זה עוד 20 שנה אתה יכול להילחם.
אבל מה אתה מציע? אני מקבל גם...
אני אמרת לך מה אני מציע.
יוסי, תגיד לי, באמת יש 3 אוגדות עכשיו ברצועה?
תראה, אתה עושה הבחנה בין 3 מפקדות אוגדה להגדרת אוגדה. יש הבדל בין אוגדה בסדק מלא לבין אוגדה שמחזיקה שני צקחים, אבל היא מפקדת אוגדה. אוקיי? זה לא דומה הדבר.
איסור התשובה לא.
נכון, אתה צריך לבדוק את כמות הצקחים שנמצאים שם.
טוב, תשמע, אני צריך לצאת לפרסומות. אם יתאים לך, תעלה איתנו אחרי זה, נדבר איתך. אם יתאים לך אחרי הפרסומות, דבר איתנו.
ובערב יש את הדיון על הסיוע הומניטרי.
אז אם יתאים לך, דבר איתנו אחרי הפרסומות. ביי.
ביי.
טוב, שורה תחתונה, יוסי יהושע, אתה נגד הפסקת המלחמה.
לא, אני אומר את הדבר הבא, אני אומר שצריך להתקדם מול חמאס במסע ומתן, ולא בנתיב הקטרי, ודי ברור לנו, ואת זה אומרים גורמי המקצוע,
קטרים טרפדו את זה, הם הלכו עם חמאס וטרפדו את העסקה.
נכון, וממשיכים לעשות את זה.
מקלקלים כל דבר.
ואני חשבתי מתחילת המלחמה שצריך ללכת בנתיב המצרי. המצרים הוכיחו את עצמם בכל סבבי הלחימה מול חמאס, בסגירת עסקאות הכי מהירה,
יוסי, תעשה לי טובה אישית. אל תפתח פצעים. כשאתה אומר שאתה בעד המצרים ונגד הקטרים, אתה פותח לי כאן פצעים קשים שהיו כאן בחודשים האחרונים, כששמענו את כל תומכי נתניהו תוקפים בחמת זעם את המצרים. רגע, תוקפים בחמת זעם את המצרים, בניגוד למה שאתה עושה עכשיו, ומעללים ומשבחים את מעורבות קטר, את תרומתה החיובית וכו' וכו'. כל הדברים הרי הם פרוסים ברחבי הרשת בגדול.
אוקיי, עכשיו, לגבי חמאס, אפשר לנסות להתקדם, אבל לפחות לראות אם הם רציניים, האם הם יודעים בכלל להביא את ה-59 חטופים, להתחיל מסע ומתן, ולראות אם יש על מה לדבר.
תגיד לי, הנה שאלה, יש בשבת, הגיעו ראשי חמאס למצרים, אמרו עסקה 59 כולם, אתם אבל מתחייבים על 5 שנים הפסקת אש. ישראל צריכה לקבל את זה?
לא, 5 שנים הפסקת אש, זה נשמע לך הגיוני?
אז לא לקבל את זה.
נשמע לך 5 הגיוני שהמפלגה...
כן, ניתן להם 5 שנים להתארגן, להתעצם.
אז לא לקבל את זה.
אתה מבין איזה 7 באוקטובר יהיה כאן עם 5 שנים? רגע, בוא נתרגם את זה. וזה לא אומר שאני לא רוצה חטופים, רק תקשיב למה שאתה אומר, 5 שנים.
לא, אבל זה עם תנאים, אני יכול להניח שישראל תבוא ותגיד, אין התעצמות, אין התארגנויות מחדש, אין אמל"ח שעובר.
אם אתה אומר לי, תשמע, אני הולך להונות את, לעשות תרגיל הונאה ענק על חמאס, אין בעיה, אבל אתה לוקח בחשבון שחמאס כאלה פריירים, סליחה.
ואתה לוקח בחשבון שטראמפ מוכן לתת את המילה שלו, ואחר כך להפר אותה.
לא, 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 למשל, זה תירוצים. יוסי, עזוב את ההצעה של אתמול. אני אומר לך שכל מה שנתניהו אומר זה תירוצים. פתאום נתניהו אומר, חבר'ה, אם יהיו ערבויות בינלאומיות, מועצת הביטחון, אי אפשר יהיה
לא, נו, טראמפ צריך להתחייב. טראמפ צריך להתחייב בחאווה, נו, בסדר.
תראה מה קורה בלבנון, יש הפרות, יורים.
טראמפ ייתן מילה שהוא ישיר את חמאס, בסדר.
יש הפרות, יורים.
לך תדבר שמרים תשכנע את טראמפ, בסדר?
אבל ברק, אם הוא היה רוצה לפוצץ את זה, הוא היה מכניס 4-5 אוגדות. הוא לא היה מנהל מסע ומתן.
זה הטענה של אינון כלפיו. זה הטענה של אינון והלל כלפיו.
לא טענה, אני אמרתי שאני מקווה שהוא יודע מה שהוא עושה, זה הכל. לא, לא נכון, הלל תוקף אותו, ואני אומר שאני מקווה, אני מבין, שהוא רוצה למצות את התהליך. הבנתי, רצית להגיד עוד משהו שהערב מדברים.
הערב יש את הקבינט, הקבינט הביטחוני, שני דברים, הרחבת המלחמה, אני בספק אם זה יקרה לפני ביקור טראמפ באמצע החודש הבא באזור, אז אולי אנחנו נראה עוד קליקים, והכנסת הסיוע הומניטרי, באמת באמת, לא היה ויכוח, הם פשוט בחרו להשתלח ברמטכ"ל, הרי הם ידעו שהרמטכ"ל לא מתכוון לכך שחיילי גולני או גבעתי יחלקו את המזון לתושבי עזה, אלא התוכנית הייתה מראש, גם ישראל כץ בנה אותה כשהוא נכנס, הוא שדרג אותה, לחברות אזרחיות, רק שצהל יפקח על החברות האזרחיות.
יוסי, עוד מילה, מה יהיה?
תן לו לדבר, שנייה.
טוב, אוקיי,
לכן,
סליחה.
לכן, בסופו של דבר, כך זה נסגר. וכל הסיפור הזה, וכל הסיבוב הזה על... על
לא, 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 תפסיק, בוא, בוא, תפסיק, תפסיק. אתה יודע שאני לא נגד הרמטכ"ל, אבל עם כל הכבוד, הוא לא יכול לשבת בקבינט ולהגיד, אנחנו נעשה ככה ולא נעשה ככה. יש דרג מדיני, והוא כפוף לדרג מדיני.
אבל הוא ענה לכם, הוא ענה לשרים.
הוא ענה לכם, כן, ענה לכם.
הוא ענה לשרים, אמר להם, אנחנו נחלק את זה בצורה הזאת עם חברות.
יוסי, יוסי, עזוב, זה תסכול, זה סקרים גרועים, זה סמוטריץ' שהוא מבין שהוא מתרסק, וכל פעם שהוא מתרסק, הוא מקצין את ההתבטאויות.
אצל מומו פילבר הוא 5 מנדטים.
למה? אצל מומו פילבר, נתניהו 750 מנדטים.
אצלכם ביבי אף פעם לא מנצח גם.
סמוטריץ' עושה את זה מטעמים פוליטיים, מצוקה פוליטית, מרוסקת.
נכון, זה לא האידיאולוגיה שלו, נכון.
זה הסיפור.
הוא בעצם מרץ, הוא בעצם מרץ, אבל בגלל שבערוצי התבלה, הוא לא עובר את בזה, אז הוא...
אני מזכיר לך שסמוטריץ' היה בעד עסקת החטופים הראשונה. סמוטריץ', בניגוד לבגין, תמך בעסקת החטופים הראשונה. אתה מבין שהוא משנה דעתו
בעקבות המצוקה שלו. יוסי, תודה, יוסי, תודה.
תודה רבה, יוסי.
כן, מה רצית עוד להגיד, סרי? דיברת לפני זה, עכשיו תורי לדבר, תשמע. פרסומות, תפסים פרסומות. יש איזה אחת יסמין לוי בעיתון הארץ, תשמע, זה תת רמה, העיתון הזה באמת הופך להיות תת רמה, נתנו שם כותרת, השכול הביביסטי, אתה שומע מה הם כותבים שם? השכול הביביסטי מקבל במה לא מידתית, ומסייע לנתניהו בפירוק המדינה. מה זה התת רמה הזאת? אתה יודע, מילא זה היה מעצבן, כאילו, זה אפילו לא... אני אומר לך, אנחנו נמצאים פה באיזה אירוע שאנשים פשוט, שהיא כותבת שם בין היתר, יש מי שמקדישים את זמנם כדי להטיל רפש במיוחד ברונן בר. הם רואים במי שיקדיש את רוב חייו לביטחון המדינה בוגד, שיש לחקור, כאילו הוא לבדו אחרי למחדל הנוראי, ולטענת כמה מהם אף גרוע מכך.
במה היא טועה? במה היא טועה כאן?
שרונן בר הוא אחראי ישיר לאסון.
והחיים מעליו זה ראש הממשלה, שאתה מגן עליו שנה ושבעה חודשים. ואתה מגן על נתניהו.
לא, בסדר.
אתה מגן על נתניהו.
בסדר, נכון. אני לא אומר שנתניהו אין לו אחריות. אני אומר, הוא ראש ממשלה. אבל בסוף, יש את שירותי הביטחון, שהוא אפילו, הוא אומר שהוא התריע. הוא אומר שהוא התריע. אם התרעת, איפה היית? אני
אסביר לך
ש... הוא קיבל אינדיקציות, הוא טעה בפירוש שלהם בלילה. אבל מה שאני אומר, היא כותבת טור על השכול הביביסטי, כאילו תוקפת הורים שכולים שתומכים בנתניהו. תשמע, אין, באמת, ואתם מדברים על הסתה, אתם מדברים על פילוג, אתם מדברים...
אני לא מדבר מילה על הורים שכולים.
אתם זורעים הרס.
דיברנו על רונן בר, אפרופו, אמרת לי, הוא היה ביחידה, אני עושה לו הנחות.
זה אחרי הנחה.
זה אחרי הנחה. תקשיב, מה שעושים לרונן בר, זו הסתת הסתות, זה התנרת אדם הקדולה. עכשיו אני רוצה להזכיר לך, דקה, גדולים, ראשי הממשלה, אז רבין זיכרונו לברכה, פרס זיכרונו לברכה, מסתובב נתניהו בין זירות הפיגועים, עשרות הרוגים, אוטובוסים פוצצים, לא מדבר על ראש הבק, לא מדבר על רמטכ"ל, לא מדבר על כלום.
כן.
ראש ממשלה השם, אתם, רבין בזמנו, אחרי
נכון,
זה פרס,
כי רבין הביא את אוסלו.
2006, נכון. 2006, מלחמת לבנון השנייה, נתניהו יור האופוזיציה, מחדלונצ'יק, בטח ביחס לטווח שהוא, נתניהו, אחראי עליו, היה במשמרת שלו, היה שנים לפני זה, לא יעזור לו, זה מה שהזכרו
כן,
בנו,
עוד 500 אומר...
שנה, רגע,
כן.
מה נתניהו, יושב ראש האופוזיציה, אומר לאולמרט, ראש הממשלה,
נו,
אתה ראש ממשלה, חיות היא עליך עודפת
באמת? פוס פוס. חבש לא השמעת לי תסים כזה אף פעם.
אוקיי. אל תפיל את התיק על צר הביטחון, אל תפיל על המתכן. אז כן. מי שלימד אותנו,
כן.
אנחנו תלמידים טובים, כן. שמי שאחראי זה ראש ממשלה, והחיות היא עודפת,
כן.
פלוס, פלוס, פלוס כדבריו,
אוקיי.
אז זה נתניהו.
אגב, ולכן, ראיתי שבאמת...
איך אתה מגן על נתניהו,
כן.
שהיה
לא, לא.
מפקד השבק, ראש הממשלה שאחראי על הצבא,
כן.
איך אתה מגן עליו, כמי שהיה שם בטבח הנורא הזה?
סרי. אתה מצחיק, שאתה אומר לי, מה אתם עושים לרונן בר? בזמן שאתם, כל היום קוראים לביבי רוצח,
אני בחיים
עושים,
לא
עושים מיצגים עם ראשים קרוטים של,
בחיים
של נתניהו.
לא, מגנה את זה מכל, אוקיי, מכל וחול.
קוראים
מכל
לו צורר.
מגנה גם
תירוף,
את זה.
תירוף, כן? אז איך, אתה יכול,
שולי.
אז איך אתה יכול לבוא ולהגיד, מה אתם עושים לרונן בר? הרי, אומר... רונן, הרי האחריות היא כבר, עם כל הכבוד, האחריות היא קודם כל על ראשי השירותים.
בוודאי, לא ראש שדיברו, ממשלה.
בסדר.
שנתניהו יור אופוזיציה, אחריות ראש ממשלה. כשהוא ראש ממשלה, אחריות על כל ראשי הגופים.
צד שני, ראיתי שאותה יסמין לוי, זאת אחת כאילו כתבה טור עליך מפרגן. אז כאילו, אני מבין על מה מדוע, אתה קיבלת את הליטוף שלך, עברת צעד, עברת צעד.
אני באותו צעד.
היה לך את האירוע שלך, שתקעו לך סכין באשדוד.
עוד פעם אשדוד, אמרת לך, נתניהו לא היה שחקן באשדוד.
בסדר.
אין לכם מה להגיד עליי, שאתם מקשקשים שטויות. אני חושב שנתניהו בשבעה באוקטובר,
עוד לפני הליטוף, קיבלת את הליטוף. עיתון הארץ מלטף אותך.
לאסון, לא מלטף, לא נעליים.
האליטה האשכנזית מלטפת אותך.
מה אתה?
אומרים לך,
אתה מרוקאי, מה אתה? טריפולטאי,
אני מעורב.
אתה תימני, אתה לא מעורב. אתה ראש ראשון אשכנזי, מדבר על אשכנזים.
אני מעורב.
אתה מעורב ירושלמי.
מעורב ירושלמי. ואני מבקש לא לפגוע במוצא שלי, ולא להעליב. בכל זאת, זה לא אנושי.
בוקר טוב, שעה שנייה, והנה אנחנו... למי שלא שמע, ינון היום חוגג יום הולדת, אמנם התאריך הלועזי, הוא חוגג בעברי, אבל בכל
אני
זאת...
אני מציין, מציין, לא
היום
חוגג,
את יום
מציין.
הולדת, 56, ואנחנו...
56.
ואנחנו מחגים, ואנחנו חוגגים לו, ואנחנו שמחים, אבל מיד נצטול לדברים הרציניים. אתמול בתוכנית בראש העיתונות בחדשות 12, מתראיין דוד המכונה דודי אמסלם, השר דודי אמסלם, בואו נשמע רעיון סוער, עימות שם מבן כספית, אבל בואו נשמע קטע קטן שבו הוא מדבר על רונן בר, כן.
ביפן, אם הוא היה יפני, אני מניח שאחרי השביעי באוקטובר הוא יעשה חרגירי.
ונתניהו לא.
בוודאי שלא.
לא.
ראש הממשלה הוא ראש הממשלה. יש לנו אחריות על כל מה שקורה במדינה, בוודאי כל...
תוריד. אם היינו ביפן, הוא מצפה מרונן בר לעשות חרגירי, והוא מתחיל שם להסתבך, ומגדף את רונן בר, ומגדף את בן כספית, ובאמת מסתבך שם בשלל זה, נתניהו כן אחראי, לא אחראי, כן השם, לא השם. אני אומר, דודי, דודינקה, מספיק, מספיק כבר עם הלשון המשתלחת, מספיק עם השפה לא ראויה, מספיק עם הדברים האלה, ואני רוצה להזכיר לך, דודי, אתה יודע, מחלת לנתניהו על השבעה באוקטובר, אתה מוכל לו על ניהול המלחמה הכושל, אתה מוכל לו על 59 חטופים שעדיין נמצאו במנהרות, אתה מוכל לו אפילו על דברים שאמורים היו להיות הדברים שלך, יוקר המחיה, הפגיעה בשכבות החלשות, אתה יודע, עליות מחירים, מוצרי חלב, תחבורה ציבורית, הציבור שלך, שאתה טענת כל השנים שאתה מייצג, זה לא מעניין אותך, אתה לא מדבר על זה מילה, אתה לא מוכה, אתה לא זועק, אתה כלום, שום דבר, קשקשן, יושב מדבר מנופח כמו איזה אני לא יודע מה, אבל בוא אני אזכיר לך משהו, מתי מחית? מתי מחית? בוא נזכיר למאזינים ומאזינות. ינואר 23 הממשלה קמה, לא קיבלת תפקיד שר שיסביע את רצונך, יצאת אז לגינה בווילה שלך, והשתלחת בנתניהו, ואמרת שהוא נוהג כפיות טובה, ואמרת אף אחד לא ישפיל את האמסלמים ואת הביטנים, אף אחד לא משפיל את דוד אמסלם. על זה מחית, דודי אמסלם, על ג'ובים, על תפקיד עבורך, לא דברים עקרוניים, לא שום דבר, ואני רוצה לספר עוד סיפור קטן, אתה יודע, את השנים מתהדר בזה שתוקף אשכנזים, וטוען שהם עוצרים מזרחים, ובולמים את הקידום שלהם, אז הנה עכשיו, לפני כמה שבועות, היו שני מועמדים לתפקיד יושב ראש התעשייה האווירית, שר הביטחון ישראל כץ הציע את פרופסור סרוסי, איש שגדל מנתניה, בן למשפחה שעלתה מטריפולי, טריפולטיים, הגיע למעמד של באמת מנהל מחלקה, ראש מחלקה באוניברסיטת בן גוריון, איש משכמו ומעלה, אדם רציני, ומולו גלעד ארדן, שר לשעבר, שגריר לשעבר, אשכנזי שגר בסביון. ואת מי רצה ביר המזרחים, האיש ששנים זועק על כיפוח המזרחים ועל זה שנותן לקדם, במי הוא בחר בכל הכוח, הלך וצעק ונלחם בישראל כץ, בגלעד ארדן. אז טול קורה מבין עיניך, די עם הבלופים, די עם החרטו דוד אמסלם, די עם כל הקשקושים וכל הסיפורים, מה שמעניין זה ג'ובים ועניינים, שום דבר בדברים שעליהם עמלת ונבחרת והבטחת ואמרת שאתה תהיה פה לאלה ופה לאלה, כלום ושום דבר. יש לי עוד אפשרות להמשיך לכבוד היום הולדת שלך, או שאתה רוצה שאני אעצור?
בוא.
לא, בסדר. לא, כי אמרתי לינון, אמרתי לינון בהפסקה, שיש להם ממולדת, ויש במקומות מסוימים, כשאתה חוגג משהו, חתונה של הילדים, או יום הולדת, אז אתה ברוב טובך נותן מתנות. אמרתי לו, הנה, יש לך יום הולדת. יאללה, ינון.
טוב, תראה, אני אגיד לך, הדבר היחיד שאני יכול להתייחס, זה שאני מבין שדודי אמסלם הגיע לתבלה 12, להתראיין אצל בן ועמית, הדבר היחיד שאני לא מבין זה, איך הוא הולך להתראיין אצל בן, שכל היום יקלל אותו. זאת אומרת, אני רואה את זה תופעה, גם הוא, גם מירי רגב, גם בצלאל סמוטריץ', גם איתמר בן גביר, כל מיני שרים שבן פשוט מקלל אותם, כן? במילים מטורפות שהוא כותב עליהם, או אומר עליהם, והם הולכים ומתראיינים אצלו. אז אם אתם הסקופה נדרסת, תלכו ושידרכו עליכם, מגיע לכם. זה הכל, זה מה שאני אומר. תמשיכו, תלכו, אתם מדברים כל היום על ערוצי התבלה וערוצי התרעלה, ואתם הולכים שידריכו עליכם ויצעקו עליכם ויקללו אתכם וזה, וישפילו אתכם, מגיע לכם, תמשיכו ככה.
אבל את אהוד ברק אתה כאן רוצה להתראיין לכם מה שאתה אומר עליו.
אני לא מתכוון לעשות לאהוד ברק מה שהמסלם עבר שם אתמול בשידור.
אפשר להבטיח לאהוד ברק שהוא מגיע תתייחס אליו בכבוד?
ברור. זה. אני לא עושה, היה לי פעם אחת שטעיתי, שעשיתי את זה לבן גביר והתנצלתי. אני לא עושה את זה. טעיתי. זה לא היה בסדר. אבל כאילו האנשים האלה, בצלאל, מירי, אני יודע מה, אוחנה,
קודם כל הם באים, הם באים בגלל רייטינג.
מגיע לכם. אז מגיע לכם.
הם באים בגלל רייטינג. יש רייטינג גבוה לערוץ 12, הם רוצים שישמעו אותם על זה, ואני אגיד לך יותר מזה. חלק מהם, הקרבות האלה, נגיד עם בן כספית, עושים להם טוב בקהל שלהם, אז הם גם באים לריב.
מעולה.
וזה כל הקטטה הזאת עושה להם טוב. אז אל תהיה ללו. נכנסתי בשמאלני.
אני אגב גם כועס על נתניהו עכשיו, כן? אני עכשיו גם כועס על נתניהו, כי הבנתי שהוא נתן סיפורים לתבלה 12, ואני כועס עליו. כי אם אתה מדבר נתניהו...
תגידי, רק עכשיו אתה מגלה שהוא נותן סיפורים לערוץ 12?
אז אם נתניהו...
לא, אתה באמת אומר רציני?
שנייה.
רק עכשיו גילית שהוא עובד לערוץ 12 ונותן סיפורים?
שאם נתניהו והלשכה שלו כל היום מנופפים ואומרים, נתניהו אומר, רוצה התבלה ותרעלה, ואוי אוי אוי, ואוסטיגר תמייס.
עובד עליכם.
בדיוק.
עובד עליך, אישית, עליך.
אז הנה אני אומר לך, אתה נותן סיפורים, אז בבקשה, דבר עם ערוץ 12, אל תעבירו אליי שום דבר, ואל תבקשו ממני שום דבר, דברו עם 12.
אינון, אינון, אני...
תתקשרו למי שאתם מדברים בערוץ 12, דברו איתם. אינון,
אני אמור ממך, אתה יודע, אני הרבה דברים חושב עליך, טיפש אתה לא, אתה מבין תקשורת, טיפש אתה לא, מה, אתה מהיום נתניהו נותן סיפורים לערוץ 12, עובד איתם יותר משהו, פי 100 עובד ממך, ועם ברדוגו, ועם הלל ביטון רוזן, וכל אלה. מה אתה, הוא עובד עם ערוץ 12,
אז שימשיכו לעבוד עם ערוץ 12, אל תפנו אליי, בסדר? אני מבקש.
אבל מדהים אותי שרק עכשיו...
נבוא, נתניהו, אל תתקשרו ואל תדברו איתי, דברו עם ערוץ 12.
אבל מדהים אותי שרק עכשיו עלית על זה. כאילו, איפה עד היית עד עכשיו?
עכשיו אני, עכשיו, זה לא פעם ראשונה שעליתי על זה, אבל הנה, עכשיו אני אומר את זה. דברו עם 12, לא, אל דברו איתי. אוקיי, תודה.
טוב, בקיצור, זה... עלינו כאן על נושא שאני פשוט עמום שרק עכשיו התוודעת על זה. אני פשוט, תראה, אני מכיר את הטכניקה הזאת כמי שהיה בשני הצדדים. אתה מצד אחד מקלל, תוקף, מגדף, מצד שני אתה עובד איתם, הכי צמוד, נותן להם ידיעות בלעדיות, נותן להם דברים בלעדים.
תתקשרו לירון אברהם, דברו עם ירון אברהם, הוא יפרגן לכם. בסדר? עם אברמוביץ', דברו עם אברמוביץ' וגיא פלג. תנו סיפורים לגיא פלג. עזבו אותי במנוחה.
חבר'ה, אנחנו כאן חשופים למשבר.
יואב, מה קורה?
אנחנו חשופים כאן למשבר, והמשבר הוא...
קשה,
אוקיי,
והמשבר קשה, הוא קשה.
משבר קשה.
משבר.
אבל אני אומר לך עוד פעם, אני אומר לך, תשמע, כן, משבר גיל 56 אומר שר, אבל אני אומר לך עוד פעם, תשמע.
האמת זה... לא תכננתי, אבל באת, השמעת לי דודי ב-12, אז קפץ לי הפיוז, אתה מבין? ואני אומר להם, תמשיכו ללכת, שיקללו אתכם וישפילו אתכם, מגיע לכם, תמשיכו.
כן, אבל אני אומר לך עוד פעם, תראה, לפעמים חלק מהאסטרטגיה ללכת דווקא לעיתונאי לעומתי, שנתפס כמישהו
מעולה.
נגד הבייס והתנועה.
אז שלא ידברו על ערוצי התבלה, שלא ישחקו משחק כפול.
נכון.
לא הם, לא נתניהו, לא זה,
אז
כולם.
אז בוא אני אגיד לך,
שלא ישחקו משחק כפול.
אז בוא אני אגיד לך עוד משהו שידליק אותך.
נו.
הם היו רוצים להופיע הרבה יותר. אני באופן אישי קיבלתי כמה וכמה פניות מאנשים, לא, גם בליכוד וגם בקואליציה, שמוכים בפניי למה לא מזמינים אותם בערוץ 12, לא התקשורת, בערוץ 12, ושאלו אותי אם אני יכול לעזור להם להגיע לרעיונות כאלה ואחרים, לא משנה להם השעה גם, מ-3 ועד הלילה,
מי?
רק שיזמין.
מי?
אני לא אגיד, אני אומר לך, ח"כים, שרים, זוטרים, בליכוד ובקואליציה, שביקשו את עזרתי להגיע לערוץ 12, רב הרייטינג. זה הסיפור, ואתה, אני פשוט מופתע מזה, שרק עכשיו אתה מתוודע לזה. הרי יש לנו עין, אנחנו יודעים, אנחנו יושבים מול טלוויזיה, רואים אנשים מדברים, אני אגיד לך ב-98% מי מסר את הידיעה, מי הוציא אותה, ואני בדרך כלל לא אתאה. אתה גם כן יכול לעשות זה בנקל. מה אתה כל כך מתפלא שלשכת ראש הממשלה עובדת עם ערוץ 12? מה אתה כל כך מופתע? מה אתה כל כך כועס? זה כבר מקדמת דנן. מקללים ביד אחד ומדליפים ביד שנייה.
איך אתם אומרים? אני לא כועס. הכל טוב, הכל נהדר. עוד לא שמעתי בן אדם אחד בתקשורת שהוא אומר שהוא כועס.
רגע, אני אשאול לך שאלה.
אף אחד לא כועס.
אם אחד מהשמות שמנית,
אם אתה אומר למישהו למה אתה כועס, מה פתאום אני לא כועס?
אם אחד מהשמות שמנית, אם אחד מהשמות שמנית יגיע עכשיו ויגיד לך, תשמע, תסדר לי, אני רוצה רעיון בתוכנית הפטריוטים, אתה לא אומר, אתה אומר לו, תקשיב, לך לערוץ 12, דודי אמסלם כזה, אומר לך מחר, תזמין אותי לפטריוטים, מה אתה אומר לו?
תבוא.
אז אתה לא כועס באמת, אתה מחרטט.
עכשיו, אחרי שזה?
עכשיו, כן, כן.
לא יודע, לא יודע.
יבוא אליך היום.
תשמע, בוא אני אגיד לך משהו. בסוף, אתה צריך להבין משהו. עם כל העניינים של האגו שלי והעצבים שלי, וזה לא רק שלי, זה כאילו, לא הייתי עם נתניהו, היה נותן את הסיפורים לברדוגו, או למוטי קסטל, או למישהו אחר בערוץ 14, לא היה אכפת לי.
בוא, תקשיב, זה אל תחרטט אותנו. יש גם בתוך הערוץ, מאבקי אגו, איפה ביבי היה, היה אצל ברדוגו, היה אצל אינון.
אתה רוצה לתת, אני אומר לך,
אני טועה?
אני אומר לך מה אני.
לא, לא רק אתה, אני טועה?
לא, ברור שיש מאבקים, ברור, אגו זה אגו, כולם, כולם,
גם בתוך הערוץ.
כל שמישהו יותר קרוב אליך, ככה אתה יותר מקנה בו.
יפה.
אבל, מה שאני רוצה להגיד, מפריע לי פה שהוא הולך לתבל ה-12, לא ש... אם הוא היה נותן את הסיפורים ששמעתי למישהו מערוץ 14, לא הייתי, זה לא שאני רוצה שאת הסיפורים אליי. תשמע, אני, יש לי תוכנית, אני לא בפוזיציה עכשיו של כתב, ואתה יודע, אני נלחם על כל סיפור וכאלה.
לא, אבל אתה רוצה מרואיינים נחשקים, מרואיינים שלא דיברו במקומות אחרים, ואתה לא מקבל אותם אם ככה.
אני לא נכון, ודאי שכן. ודאי שכן, כולם מתראיינים אצלי. כל מי שאמרתי, מתראיין אצלי. אני רק אומר, אחרי זה הם הולכים וצועקים עליהם. מפתיע אותי שהאנשים האלה שבן באמת מדבר עליהם בשפה של ממש אפסים, נבזים, כאילו ממש מקלל אותם והם הולכים להתראיין אצלו. תשמע, אז חבר'ה, מה שנקרא הימין הליכודי, או זה גם בצלל, זה גם, זה כל מיני, זה לא הליכוד, זה כאילו הימין ה... איך נקרא להם? האמוני, כן? אין לכם כבוד לעצמכם, אז אל תבקשו כבוד. מי שמוכל על כבודו, כן? אז לא מכבדים אותו. שלום פרופסור עוזי רבי.
שלום,
שלום, בוקר טוב.
ראש מרכז משה דיין.
לא, חוקר בכיר מרכז משה דיין.
חוקר בכיר,
בכיר בעוד.
סתם הכנסתי ראש, הגדלתי ראש. מרכז משה דיין לחקר המזרח התיכון באפריקה, אוניברסיטת תל אביב. טוב,
מה יהיה עם, רגע, אני כתימני, מה יהיה עם התימנים? מה יהיה, מתי הם יפסיקו לראות, גם הלילה טיל, יורת אמנם מחוץ לתחומי ישראל?
זה די פשוט, הם בסופו של דבר מחויבים כל עוד יש מלחמה בעזה, והם מנסים בסופו של דבר דרך זה להראות שהם חלק מעניין, אבל אני חושב שכדאי לזכור ולהזכיר למאזינים שלנו שבעידן טראמפ הם חוטפים הרבה יותר מאשר בעידן ביידן. מי שעכשיו סובל במיוחד זה האוכלוסייה התימנית. נכון שהדרך פה לא קלה, כי זה שוב ארגון טרור שנטמע בתוך אוכלוסייה, אבל שימו לב גם לכוח האנטיחוסי בתוך תימן, יש דברים כאלה, יש תנועות כאלה שהאמריקאים מנסים לטפח אותם יחד עם האמירטים והסעודים, אז צפויים פה עוד הרבה דברים, ככל שהתימנים ימשיכו לעשות זאת, החוסים אני מתכוון, לדעתי הם יאבדו גובה.
טוב, מה קורה עם הפיצוץ שם באיראן? אני מבין שהאיראנים הכריזו 3 ימי אבל.
הפיצוץ הזה הוא פיצוץ ששם את המשטר בצורה מאוד מאוד לא מכניעה, גם בעיני הציבור וגם בעיני האזור. כי אם זה רשלנות פוסעת, כמו שקרה בעצם
בביירות, כן.
אז שמע, זה שוב עולה השאלה, ואני רואה את זה כבר בשיח, גם ברשתות מהירה ומקומות אחרים, מי מכניס חומרים דליקים מסוכנים כאלה לנמל, שבסופו של דבר הייעוד המרכזי שלו, בנדר עבאס, זה נמל אזרחי, נכון שיש בו בעצם...
אבל תגידי, ממתי מחשבנים לציבור, למה יגידו?
לא, הם מחשבנים. לא, הם מחשבנים, הציבור...
מה יש שם, בגץ ימנע מהם להכניס לאבא דברים?
לא, לא, אבל הם יודעים שהציבור במשטרים דיקטטוריים כאלה, זה האויב הכי גדול של המשטר. הם יודעים שמהציבור בעצם הם אולי לא יכולים לקבל מהפכה מהיום למחר, אבל כל דבר שיזעזע את הכיסא שלהם, ימריץ את הציבור
אתה
לעשות...
אתה אומר שפיצוץ כזה, שאפילו נגרם מרשלנות וגרם כזה נזק, מה, עלול לעורר עוד פעם גל הפגנות, מורת רוח, שיבוא לידי ביטוי במה שיכול...
האיראנים, האיראנים כרגע מאוד רגישים. הם צריכים לעבור משוכה שהם לא הכירו אותה. קוראים לזה ממשל טראמפ. זה ממשל טראמפ 2, שהוא הרבה יותר מסוכן מהראשון. כרגע הם מרגישים טוב, כי הם הביאו את האמריקאים לשולחן.
נכון.
ליד השולחן הם מרגישים הרבה יותר טוב. אבל השאלה, מה יהיה האנד גיים? האם בסופו של דבר הם יאתרו לבקשה, לדרישה, סליחה, של טראמפ, להתפרק מהנשק הגרעיני? קשה לי לראות את זה. האם הם בסופו של דבר יעתרו לעניין הזה של תוכנית הטילים, להוריד או לקטום את אפה של התוכנית הזאת? קשה לי לראות את זה, אבל אנחנו כאן בדינמיקה שהאיראנים מעדיפים אותה עשרות מונים על דיבורים על תקיפה צבאית, כי תקיפה צבאית יכולה להפיל את המשטר, זה כבר לא קשור מה זה יעשה לתוכנית הגרעין.
אז בדיוק בנקודה הזאת, הם לכאורה, בניגוד לציפיות של ינון מגל ואחרים ונתניהו, נמצאים בנקודה מאוד חיובית. הנשיא האמריקאי יושב איתם לשיחות ישירות, כבר פגישה שלישית, הנשיא האמריקאי מתדרך כתבים בקולו, שהפגישות הן פגישות טובות, הנשיא האמריקאי אמר לפני יומיים שהוא רוצה לפגוש את חמינאי, לכאורה.
כן, אבל הנשיא האמריקאי
גם אמר שנתניהו לא יגרור אותנו ארצות הברית לתקיפה באיראן.
אבל אני שמעתי אותו אומר ברק אתמול, את הנשיא האמריקאי, שהצורה התחתונה היא שאיראן לא תוכל לפתח נשק גרעיני ותתפרק מזה.
הוא גם אמר שאז אתה תרוקן
נכון, אז אני אומר,
איך אומרים אצלנו בעדה?
בסדר, אבל אם אתה אומר, אם אתה אומר אז אמר, אז אמר לפה ואמר גם לצד השני. אני אומר, בוא נבחן את המעשים, בוא נראה איך זה מתפתח.
שיחות חיוביות,
אבל תראה, השיחות יורדות עכשיו לפרטים הטכניים. בוא נראה כיצד הדברים הללו בעצם מתקדמים. ברור, ברור שאם אתה שואל אותי, אני לא מאמין בהסכם. לא מאמין בהסכם, כי בהסכם אי אפשר לפרק את איראן גרעינית, חד וחלק.
תגיד לי עוד דבר.
ואני גם טוען שאם איראן לא תתפרק פה, אז אנחנו מחמיצים הזדמנות גדולה שהיא בלתי חוזרת, ובאמת אם לא עכשיו ומתי. אבל בוא נראה כיצד זה מתפתח.
אבל יכול להיות שיפרקו שם את כל התוכנית, לא?
אני לא חושב שזה יהיה... כמו שראינו בנושא של לוב, ינון, הלוואי שזה יקרה, אתה יודע מה, אם זה קורה, אדרבה ואדרבה, אבל כמו שאני מכיר את הדברים הללו, הסכמים עם בני בליעל כאלה, אף פעם לא עובדים, אף פעם לא עובדים, וחשוב מאוד יהיה, להראות גם את הצד או את האקדח על השולחן, כשמפעילים אותו אפילו חלקית, זה משטר שנמצא עכשיו בשעת השפר הכי גדולה שלו מ-79. אני חוזר על זה, זה לא מצב רגיל מה שיש באיראן היום. וחבל שבעצם הזדמנות כזו לדעתי טיפול בין הכיסאות בהסכם, שאולי בהתחלה אנחנו נחשוב שהוא משיג את התוצאות, אבל אנחנו כבר מכירים את הדינמיקה, ככל שעובר הזמן הדברים עוברים, ותראה, נכון. איראן יודעת שטראמפ זה 3 שנים או 4 שנים, והיא תמיד חושבת במונחים של סבלנות וזמן. אני חושב שיש כאן בעצם, שוב, הזדמנות בלתי חוזרת.
אבל היא מוחמצת, אלא... היא מוחמצת. אבל אני אגיד לך עוד דבר.
אתה כבר יודע.
היא עוד לא מוחמצת.
אתה כבר יודע איך זה יסתיים.
לא, אני אגיד לך מה. אני אגיד לך, תראה, אני, אי אפשר להסתיר... הנשיא טראמפ לא מצליח להציר את הכמיהה הגדולה שלו, שאגב מתכתבת עם מה שהוא אמר לפני, להגיע להסכם ולא לתקוף. הוא אומר את זה, הוא מעדיף את זה, גם האיומים, אם לא נגיע להסכם, יהיה ככה, נשמעים פחות.
אבל בוא נראה מה ההסכם.
רגע, אבל יש נקודה אחרת שמדברים עליה, ותגיד לי מה דעתך בעניין. מדברים מדברים כאן על צוות איראני מאוד מיומן, הרי הנושא הגרעיני הוא נושא מאוד 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 מקצועי, צריך ללמוד אותו, בוא, אם לא חודשים, אם לא למעלה מחודשים, ומולו זה מה שאתה יודע, הולך ומתברר, עומד צוות, לא ממש מיומן, לא ממש מקצועי, איפה שם את כל הגנרלים עם חילופי השלטון, וויטקופ שעשו גם באוקראינה, רוסיה, גם בחטופים, גם בזה, לא ממש מעמיק, זאת אומרת, צוות פחות מקצועי מול צוות איראני סופר נכון, מקצועי.
זה נכון, אתמול האמריקאים הכניסו אשף בתחום הגרעיני, שלא היה שם עד עתה כדי לענות על האתגר הזה, זה מאוד נכון מה שאתה אומר, משום שכאן יושבים קרישים ושואלים איראנים כמו ערקי ואחרים, שמכירים את הדברים האלה מלפני ומלפנים, ויודעים גם לשאת ולתת באופן בסיסי. אין ספק שכאן יש יתרון לאמריקאים, אבל לאיראנים. אבל פה נכנסת ישראל. ישראל צריכה להיות חכמה, לתת לאמריקאים בעצם את, את, את הטיפים שלה, להסביר בסופו של דבר למה האיראנים מתכוונים שהם אומרים כך או אחרת, ואני מקווה, אפילו משוכנע שיש תאום כזה, אני גם מקווה שיש סכם שאפשר לעשות איתו, אני רק פשוט אישית לא מאמין בזה.
הבנתי. תגיד לי, יש מצב שחיזבאללה מתפרק מהנשק?
תראה, אתה מסתכל על חיזבאללה, אתה מסתכל על סוריה, ואתה יודע להגיד שכזאת לא הייתה. ההישגים של ישראל, אני חייב לומר את זה, עם כל הבעיות שיש לנו בעזה, ההישגים של ישראל, סוריה, לבנון, פלוס איראן, הם פשוט חסרי תקדים, זה פשוט לא יאומן מה שקורה כאן. אני שוב מדבר, אני מנסה לתת לכם את הצד הלבנוני, וכבר מתחיל לגרד באצבעות לממשלה של ג'וזף עאון, ללכת עוד ועוד ולעשות יותר לבנון פחות חיזבאללה. חיזבאללה בעצם מייצד של דרום לבנון, ישראל, וגם מהצד של...
רגע, אתה נעלם לנו.
איך אני פה עכשיו, אתה שומע אותי?
אוקיי, חיזבאללה, מה אתה אומר?
אני אומר, חיזבאללה מוכה מהצד הדרומי של לבנון, ישראל, הוא מוכה גם מהצד המזרחי קרוב לגבול סוריה על ידי ג'ולני, והוא בעצם חוטף משני המקומות. הקשר שלו עם איראן הוא קשר מאוד צולע, ואני חושב שיש לנו כאן בהחלט שינוי דרמטי במזרח התיכון. בוא נראה איך זה יתפתח, בוא נראה אם הצרפתים עשויים מחומר אחר, אולי האמריקאים לא, לתת ללבנון תלוי... יותר לבנון פחות חיזבאללה.
עוזי, זה גם אני מניח תלוי במה שיקרה עם איראן, כי אם איראן באמת תקבל מכה קשה, זה ישפיע על חיזבאללה, לא?
היא הנותנת, היא הנותנת. אני חושב שאיראן זה המפתח גם בנושא של החות'ים, גם בנושא של חיזבאללה, ואפילו הייתי אומר בנושא של עזה, בסופו של דבר היא אחראית לכל התזמורת שנבנתה כאן, ואם בסופו של יום אפשר לתת לה מכה מונעת, מונעת, שתהדהד למרחוק, נעשתה כאן עבודה מאוד מאוד חשובה, במונחים של המזרח התיכון בעולם החיצון, ובמונחים של ללכת למקומות אחרים, כמו נורמליזציה, זה על אחת כמה וכמה.
אוקיי. טוב, פרופסור עוזי רבי, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה, חבר'ה, יום טוב, שבוע טוב, ביי ביי.
תודה. ביי. כן, ברק סרי, בבקשה, רצית להגיד עוד כמה דברים, ובעצם דיברת, חפרת חפור, נכון?
לא, 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 חפרתי, בוא, אני רוצה רק לשמוע משהו, אתה יודע, אני רוצה להשמיע לך משהו שלך.
לא, אבל אתה, אבל עכשיו תורי לדבר, לא?
אני רוצה להשמיע משהו שלך, תראה, איזה כיף.
איזה יופי.
אני משמיע לך, לילון, דברים שאמרת אתמול. כן. אתמול, או לפני כמה ימים.
כן.
אתה... טוב, בוא נשמע את זה ואחרי זה נדבר. בוא נשמע את...
בוא נראה מה הכנת לנו.
כן. ינון מגל, תראה, אתה, אתה, אתה לא איתנו, אתה לא איתנו.
אנחנו צריכים עכשיו להחזיר את השבועים שנמצאים ביד. באיזה, איזו אומה עושה כזה דבר? איזו אומה, איזו אומה מגיעה למצב שזה מה שהיא עושה, בגלל שיש לה שבועים בקרבה?
שבועים, עצור, 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 שבועים. תבינו, זה, אתה יודע, הכל זה באמת ניסיון, קצת, אני לא יודע איך להגיד את זה.
פתטי,
לא פתטי. עלוב. להזיז את הנושא הזה. הם שבועים, הם כבר לא חטופים, הם כבר לא ילדים, הם כבר לא נערים, הם כבר לא צעירים, הם כבר לא נשים, הם כבר לא קשישים שנחטפו מהמיטות ונלקחו לעזה ומת, הופקרו, והחובה שלנו, כל אחד מאיתנו, להחזיר אותם במחירים קשים ביותר. הם שבועים, שבועי מלחמה, לפי ינון מגל. ממתי הם נהיו שבועים, ינון? הם חטופים, ממתי הם נהיו שבועים? שבועים זה במלחמת יום כיפור, שיצאנו למלחמה מול סוריה, מול מצרים, נפלו שבועים, שריונרים, טייסים, חיילים, לוחמים, זה שבועים, זה אני יודע שבועים. החטופים פתאום הפכו בפיו של ינון מגל. עכשיו זה חלק מניסיון להזיז את הנושא הזה הצידה. הנושא הזה לא טוב. כשמדברים על החטופים, סמוטריץ' וינון לא אוהבים את זה. כי זה א', מגדיל את הכישלון, כל פעם שמדברים על משפחת חטופים, כל פעם שמדברים על חטופים, זה מחזק את הכישלון. הם רוצים להזיז את זה הצידה, ניכנס לעוד מלחמה, ועוד מלחמה, ועוד דוגדות. אגב, אני רק במילה
אומר לך. טוב, חפרת, נו, סרינו, לא צריך כל דבר עשר פעמים.
אבל רק מילה, אתה יודע, גם החיילים, חיילי המילואים, ינון, אתה יודע, הנתונים לא טובים, יש 50-60 אחוזי התייצבות, חיילי המילואים קורסים, זה קשה, אתה לא יכול מצד אחד לתמוך בהשתמטות של חרדים, ומצד שני להטיל עוד ועוד ימי מילואים על המילואים.
אוקיי, תשמע, חזרת לדיון מהשעה הקודמת, אז אני אגיד לך שוב, אתה יכול להגיד מלפפון הוא גם טרי וגם ירוק, זה שהם חטופים לא אומר שהם לא גם שבועים, בסוף מדובר באנשים שנמצאים אצל האויב, תקרא להם איך שאתה רוצה, זה לא הנקודה. הנקודה שאני מנסה להעביר היא שאתם חטפתם את המדינה עם התשקורת שלכם, עם ערוצי התבלת הרלת העמולה שלכם, שעושים קמפיין, בייחוד בתבלה 12, שכל היום גם משדרים את התעמולה של חמאס, ואת הסרטונים, מסכסכים בין משפחות, מעלים את הדברים, כל היום עושים עם ההפגנות. לא, 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 די, תפסיקו, תפסיקו. גם ועדת שמגר אמרה, כן, שלמקבלי ההחלטות אסור להיפגש עם המשפחות. לא, מקבלים פה עכשיו החלטות על גורלה של אומה. כולנו רוצים את החטופים, זה מיותר להגיד את זה אפילו. אתם יכולים להגיד שאני אכזר, שאני יהיה לי לב, זה לא מעניין אותי. אני דואג לעם ישראל. גם לא אהבתי שגפני אמר, כן, על, שיצא נגד סמוטריץ'.
למה? מה הוא...
לא, כי הוא אמר שכאילו הלאומיות עוברת יותר חשובה מחיי אדם. גפני, תעצור, תעצור. זה חיי אדם. זה חיי אדם. להשמיד את חמאס זה חיי אדם. להשמיד את חמאס זה להחזיר את החטופים.
גם דרך חושב אותו דבר. גם דרך חושב ככה.
אתם הצלחתם שוב, כמו עם גילת שלי.
מה נגיד לך, גפני כל היום מול ערוץ 12.
סרי, אבל תן לדבר, אני לא מפריע לך, אז אל תפריע לי. אתם הצלחתם שוב, כמו עם גילת שליט, לעשות קמפיין, השתלטתם על התודעה. ואני מנסה להפוך את זה, לעצור את זה, זה הכל.
להשאיר אותם שם במנהרות.
לא להשאיר, להילחם כדי להחזיר אותם, לא להיכנע.
אבל זה לא קורה.
אתם רוצים לעשות משהו שאף אומה בעולם לא עשתה מעולם.
אבל ינון, רק עסקאות החזירו אותם. הלחץ הצבאי לא מחזיר אותם, מה לעשות?
העסקאות נעשו בגלל לחץ צבאי.
לא, בגלל טראמפ.
תן לי לדבר.
טראמפ ומירי מדלסון.
העסקאות נעשו בגלל שהיה לחץ צבאי.
טראמפ
ומירי. במלחמת יום הכיפורים היו 250 שבועים בידי המצרים. אז מה? אז הפסקנו, אז לא כיתרנו את הארמיה השלישית? מה השטויות האלה? איך הגעתם למצב הזה שאתם דורשים להפסיק את המלחמה? מאיפה צצתם? מאיפה השטויות האלה שהבאתם לנו פתאום? תלכו מפה, תזוזו. אתם מפריעים, תזוזו, אל תשגעו אותנו. להפסיק את המלחמה, לקבל את הדרישות, לצאת מפילדלפי, מהחיץ. אתם מטומטמים, תגידו? מה, אנחנו כולנו מטומטמים? לא יודע מה, אתם אוכלים לא כשר, נהיתם לא, לא, נהיתם, התמתמה, דעתכם?
לך תשמע את פורום תקווה.
מה קרה לכם?
תשמע את פורום תקווה.
זה מה שפורום תקווה אומרים.
לא, אבל תשמע מה פורום תקווה אומר. תשמע מה אומרו על הפגישה עם דרמר.
מה?
את מה שאני אומר, לא את מה שאתה אומר. את מה שאני אומר.
אתה יודע למה שמעת את פורום תקווה?
נו.
בגלל שתבלה 12 עשו כתבה על פורום תקווה, כי הם תקפו את דרמר.
זה מה שמים.
כן.
גם בזה מה שמים.
רק שהם תוקפים את הממשלה, את נתניהו, את דרמר, אז עושים עליהם כתבות. ואחר כך הם שלחו מכתב לדרמר והתנצלו. כן, ואמרו כן. לו, אתה עושה מסירות נפש למען החטופים.
כן.
ובוא אני אגיד לך עוד משהו.
כן.
דרמר עשה לשחרור כמעט 200 חטופים ששחררו יותר מרונן בר שאתם קושרים לו כתרים.
מאז שדרמר מונה לא שוחרר חטוף אחד, לא. תפסיק עם החרטות האלה.
מה זאת
התרמה
הזאת?
נתניהו החליט להזיז, להזיז את ראש המוסד וראש השבת ולמנות את דרמר, שזה למנות את עצמו. למנות את עצמו. כשביבי נתניהו ממנה את דרמר, זה הוא ממנה את עצמו. שורה תחתונה, דיברנו על אהוד ברק, תמיד היה אומר מבחן התוצאה, במבחן התוצאה אחד לא חזר.
מה זה? דרמר, חטוף, דרמר שחרר,
אחד
דרמר
לא
שחרר
חזר.
את החטופים עוד קודם.
מי הוא שחרר?
הוא היה שותף
איזה
לזה.
איזה שותף? עכשיו הוא ראש צוות המסע ומתן.
אין לך מושג.
עובדה שנתניהו הבין את הכישלון.
אין לך מושג.
אז הוא החזיר עכשיו את ברנע לצוות, שלח אותו לדוחה, כי דרמר נכשל כישלון חרוץ. אבל זה לא דרמר,
קשקש.
זה נתניהו.
אתם פשוט עושים עוול לבן אדם.
מקף דרמר, כישלון.
אתם עושים, תן לי עכשיו לדבר. אתם עושים עוול, תודה. אתם עושים עוול, אין חטופים בגלל שיש פה אויב שלא משחרר אותם. ואתם הפכתם את המדינה, וכל היום על החטופים. לא, אנחנו במלחמה עכשיו, מנצחים, והאויב ישחרר אותם. זה מה שנעשה. תפסיקו עם השטויות שלכם, תפסיקו עם השטויות שלכם, תפסיקו להטריף פה מדינה, אתם עושים קמפיין רק בשביל שנפסיד במלחמה, אתם לא אכפת לכם מהחטופים, כי עובדה שאתם תוקפים, תסתכל בארץ, תוקפים משפחות של חטופים, ושל הורים של אבות שכולים.
אז בארץ תקפו, כן, כן, אז בארץ
כן,
תקפו.
את נוער גמני תקפו, כן. את נוער גמני תקפו.
לא, אתה לא תקפת?
אני תקפתי כשנהרגו שוטר, נהרגו שוטר ומתקפו, מתנדב בתאונה בהפגנה, אתם השתקתם את זה. בהפגנה של המשפחות הקיצוניות האלה, נהרגו שני אנשים ואתם השתקתם את זה. ואתם הפכתם את המדינה, ועליי זה לא מקובל, ואני לא אשתוק, ואנחנו לא נפסיק את המלחמה, ותפסיקו לבלבל את המוח.
אבל בינתיים נתניהו לא מספק את הסחורה. לא מספק את הסחורה, נתניהו.
שלום, אריה אהרונוביץ'. אריה.
שלום, בוקר טוב, אריה אהרונוביץ'.
שלום, שלום.
לוחם מילואים שנפצע ומקים עכשיו מלון בנהריה.
נכון, האמת שאני הקמה... תודה, תודה, תודה חברים. האמת שאני הקמתי את המלון הזה ופתחנו אותו חצי שנה לפני המלחמה.
H34.
אה, איזה תזמון, חצי שנה לפני המלחמה, ממש קלאסיקה.
מדהים.
טוב, אני תמיד היה לי תזמון עוד מילדות, כי מילדות עוד...
רגע, אתה מנהריה?
אני מנהריה, יליד נהריה, אוהב נהריה.
אוקיי, אוקיי. מה המצב הגיאטון?
הגעתון על הכיפק, כן. הוא עדיין במקום.
לא, אבל תגיד לי, זורם, יש זרימה? זרזיף,
תקוע,
משהו זרזיפון,
קצת
יש?
תקוע, קצת תקוע, יש.
לא, טוב, לא, אבל אותי מעניין הצד הכלכלי. אתה מקים מלון חצי שנה לפני, בהשקעה כספית אדירה בטח, ואז לא פורצת בשביל. מלחמה. מה, מי משלם לך? איך מתמודדים עם השבר?
בוא אני, אגיד לך בקצרה, אני בן 42, נשוי עם 4 ילדים שיוברים.
שיוברים.
אני למעשה קניתי פה נכס, ובשיא הנאיביות שלי חשבתי שאני אפתח אותו ויתחיל לעבוד לפני 10 שנים. בפועל לקח לי 8.5 שנים לעבור את כל הבירוקרטיות ההזויות במדינת ישראל.
בנהריה, תיירות זה לחם חוקה.
עוד יותר ועוד יותר, פשוט לא מצאנו לא ידיים ולא רגליים, ומצאתי את עצמי נגרר ממשרד למשרד, ממשרד, כאילו אני האויב של המדינה. אז היה לי את המזל, ואחרי 8.5 שנים הצלחתי לפתוח בית מלון, ובאמת התחילה המלחמה. ואז
חצי שנה אחרי הפתיחה.
נכון.
ואז מה, הכל נעצר, הכל מוקפא, הכל...
כל ההזמנות, עד שהתחלנו להרים את הראש באוקטובר 23, פתאום התחלנו לחדור לשוק ונראו את הזמנות, הכל פתאום, פתאום הכל התמוסס בכמה שעות, הכל התבטא.
מדהים, ואתה מתגייס למילואים וגם נפצע.
נכון, 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 אני התגייסתי, זה גם לא פציעה הראשונה שלי, אבל זה לא העיקר גם. מה שקורה זה שאתה חוזר הביתה מהפציעה ואתה מוצא את עצמך...
רגע, אבל מה קרה בפציעה? תספר לנו.
אני החלקתי מרכב, ירדתי לא נכון, וקראתי, תלשתי את הגיד מהמקום.
איפה זה היה?
היד. בנהריה, בנהריה דווקא, בצפון.
ומה עשיתי במילואים?
של... במילואים, קודם כל במילואים הייתי לוחם 20 שנה, והשתחררתי מהמילואים, ועכשיו התגייבי, במילואים האלה התכוונתי להתגייס לעזה, ואז הבנו פה בנהריה, שאנחנו פה חשופים לחלוטין לחדירה ולבלגן שאמור להתחיל כאן. עזרנו את כל החמושים, התגייסנו פה לכיתת כוננות, עד שהתחלנו לבנות פה את הדברים, ולקבל את הכוחות צבא, ולהצטרף אליהם. זה לקח זמן.
עכשיו תספר לי מה קורה עכשיו. זהו, המלחמה ככה...
התיירות בצפון עדיין לא מתעוררת, ובפרט בנהריה.
כמה תושבים חזרו? בנהריה חזרו כולם?
לא פונתה.
לא פינו, נהריה לא פונתה.
לא, אני יודע, אני יודע שלא פונתה.
הוא שואל כמה פינו אלה שלא פונו.
לא, לא, אני יודע שיש כאלה שעזבו גם כשלא פונו באופן רשמי. לא משנה, תמשיך, כן.
בקיצור, אז נהריה לא פונתה, ואז למעשה, במצב הנוכחי, נהריה ננטשה. נהריה ננטשה, הממשלה נטשה את נהריה, רשות המיסים. הרי מה קורה? ברגע שלא מפנים אותך, אתה לא מקבל את הפיצויים. גם לא נתנו לנו הוראה.
שורה תחתונה, תגיד לי, אריה, איך אנחנו עוזרים לך?
איך אנחנו עוזרים לך? אני רוצה מודעות, אני רוצה תיירות בנהריה, נהריה עיר מדהימה.
מה, איך קוראים למלון?
יש לנו...
איך קוראים למלון?
מלון בוטיק H34.
על שפת הים.
H34, מה זה השם הזה?
ואני אומר לכם... המעפילים, ציונות, הקונספט של המלון הזה זה ציונות.
מה זה H34?
המעפילים, רחוב המעפילים. מול המלון שלי הגיעו מעפילים לישראל.
יש כאילו התחלה של המעפילים?
נכון, נכון. והכתובת זה המעפילים 34.
הבנתי. טוב, מה יש במלון? מה...
אני יכול להגיד לכם שאני פותח בקרוב, אני רוצה אפילו עוד ביום העצמאות הזה, אני הופך עולמות לפתוח בר על הגג, כדי בר יווני, ובלי קשר למלון, יהיה גם בר יווני על הגג. יפה. אנחנו נשמח את האנשים, וזה מבחינתי תקומה.
יפה, שרקוח.
ודבר אחד, אני ראיתי ששבוע שעבר הכריזו על תוכנית תקומה לדרום, אז אני מבקש באמת מכל מי ששומע אותי, תעשו תוכנית תקומה לצפון, בואו נחשוב על יעדים, איך אנחנו חוזרים לפעילות, איך אנחנו מחזירים את הכלכלה, מצילים את הכלכלה כאן. אני עורך דין שמתמחה בכל הנושא של המיסים, רשות המיסים. אני מייצג פה עסקים. הצפון מדמם, אנשים פה מדממים, קורסים.
טוב, אוקיי, בסדר. רשמנו לפנינו.
אוהב אתכם חברים.
H34 בנהריה.
H34, תבואו, תתארחו.
כמה חדרים יש במלון?
15, מלון בוטיקה.
על הים, על הים, חבר'ה, על הים, ועוד מעט קיץ, ויהיה כיף, ויהיה אחלה.
יש נוף לים?
ברור.
אבל אם סרי מגיע, תן לו חדר אחורי עם נוף לחצר.
לי יש גם מהבית נוף לים.
בסדר?
רק אם אתה והוא באים.
אני לא צריך נוף לים.
אם אני בא עם סרי, אני רוצה חדר זוגי, אבל מה שנקרא מיטה יהודית, שאפשר להפריד אותה, בסדר?
אין בעיה, אבל שלא תריבו שם.
לא, חס וחלילה.
אתם מוזמנים חברים, אתם מוזמנים חברים. חיבוק גדול. תודה על הבמה.
תודה, יישר כוח.
שר, יש לנו עוד פרסומות או שאין לנו עוד פרסומות?
לא, 3 דקות.
אין? למה? בוא ניתן, טוב, אתה רוצה שעכשיו נקשקש משהו, סרי, תגיד, אתה יודע מה, בוא, אפרופו הנושא שהעלית, בוא אתה תקשיב, לא, זה כבד, זה כבד, זה כבד, אני לא רוצה עכשיו כבד, לא רוצה כבד, רוצה קליל, זה אמרנו, זה אמרנו, זה אמרנו, זה אמרנו, זה אמרנו.
אתה יודע איזה קטע רציתי להשמיע לך, רציתי להשמיע לך, זה כבר מאוחר, זה בטל קורבנו, הקטע של שרה בק, שמשמיע AI של יואב גלנט, שהמציאו באיראן, ומספרת על זה שיואב גלנט אומר שארצות הברית לא תנצח את החות'ים, ואז היא מתעוררת. אבל זה כבר, אתה יודע, כבר עבר.
אין לי מושג על מה דיברת עכשיו. אתה פשוט דיברת עכשיו משהו שאין לי מושג. אני כן שמעתי את היועמ"שית הבוקר מגיעה לכנסת ואומרת שאין אכיפה בררנית. אתה שמעת את הדבר הזה?
שמעתי.
אתה שמעת את הבדיחה הזאת? היא צודקת, ברור שהיא צודקת. חד משמעית צודקת. אין אכיפה בררנית, אתם מבינים? אין. לא, זה פשוט בדיחה. כאילו, שרונן בר מתלונן שנתניהו אמר לו לטפל במפגינים מהשמאל, אתם עושים מזה סיפור, ואז יום אחרי זה מתברר שהשבק שלח אנשים לרגל אחרי מפגיני הימין. לא, תקשיב.
תגיד לי, זה שנתניהו ביקש מרונן בר, ונראה מה התשובה של רונן, של נתניהו היום בתציר לדברים של רונן בר,
כן.
מוציא את הקלדנית, ומוציא את המזכיר הצבאי.
זה כבר הוכח שזה שקר.
מי אמר שזה שקר? מי אמר שזה שקר? יש אפילו שמות. מי אמר שזה שקר? הוא גם אושש את כל הדברים שלו במסמך הסודי, את כל הדברים שהוא אמר בתציר הפומבי.
איך אתה יודע?
הוא דיבר, כי זה מה שאמרו.
זה מה שאמרו. כולל שמות.
אני מחפש את הקטע, אמרו,
אני מזכיר לך שרונן בר שיקר לבן גביר, שהוא אמר לו שהוא לא יודע על מה הוא מדבר, שהוא אמר לו לעקוב אחריו.
הייתה הדלפה של איש מילואים.
לא, בסדר.
תקשיב, למה אתה מהרבה?
אבל הוא אמר שלא היה דבר כזה.
לא, הוא לא ידע.
הוא אמר לבן גביר שזה לא נכון. הוא אמר שזה שקר.
הוא לא ידע על מה מדובר.
הוא לא ידע.
מישהו שם, איש מילואים בשבק הדליף, על זה הוא אמר, תשמע, על זה הוא דיבר, על זה הוא אמר.
ברק, שרק.
כן.
חרק.
בוא נה, אני מחפש את הקטע, חבר'ה, מי ששומע אותי, הוא לא יודע מה מדובר, ששרה בק השמיע בערוץ 14 איזה קטע אדיר שגרם לחצי מדינה להתקרע מצחוק על יואב גלנט, אלק, שמדבר פה ומדבר שם. טוב, נשמע את זה לפעם הבאה.
אין אכיפה בררני.
היא צודקת. עכשיו רצינית מאוד, אגב. ועשית להוול, עשית להוול אתמול.
אין אכיפה בררני.
אתמול עשית להוול.
אין אכיפה בררני.
ושמענו, הבנו, אתמול עשית להוול.
וגם אין לה ניגוד עניינים עם רונן בר, למרות שבעלה ורונן היו ביחד ביחידה
המצאית. זה אחד הדברים הכי לא יפים שאמרת, אני משתמש בלשון הזה.
על מה?
דבר לא יפה, גם הגבתי לך בטוויטר.
על מה?
מה? על זה שאתה משייך, שאין לה ניגוד עניינים, כי בעלה, שאנחנו שנינו יודעים מה קורה עם בעלה.
מה הקשר?
היה ביחידה המצאית רונן בר, עשה לה ניגוד עניינים.
לא, פתאום אתם מין
שרונן בר היה עבד עם עוד עשרות מאות רבות של אנשים.
אז אין לה ניגוד עניינים.
שום ניגוד עניינים.
שהיה אצלה בבית.
שום ניגוד עניינים. מי אמר שהיה אצלה בבית?
היה.
מי אפשר יודע שהיה אצלה בבית?
תן לי פרסומות, תודה. טוב, הייתי בגיאורגיה בחג, בפסח.
שמעתי איך היה.
ובסדר, נסעתי שם להרים, לשלג, והנהג שם לי מוזיקה, לעשיתי שזם.
Je crois que j'étais bien trop lâche pour lui dire adieu les yeux dans les yeux.
מגניב? אנשים נחמדים, מנומסים, פה מתנסים על הגיאורגים, כאילו מי אנחנו? אתה הולך ברחובות, נקי, מנומס, הלוואי אלינו, לא צופרים. טוב, לא משנה, עזוב, בוא נשמע. תבין או לא מבין על מה אני מדבר?
רגע, זה באיזה סרט?
צרפתית.
זה בצרפתית?
כן, מה חשבת?
תשאיר את הגיאורגית אורגינל.
לא.
עשה את עד לשם של לחזור עם צרפתית.
בדיוק. תעשו שזם, אין לי מושג מי זה.
Des souvenirs au goût de la mer Caressent mes doutes les plus sensibles Sachant que mes actes d'hier
איך אחד שפורי שם?
לא אוכל, אכלתי כשר, הייתי עם דוסים במלון, אוכל כשר. זה הכל, לא רואה ממטר. הכי חשוב לי זה האוכל הכשר. שלוש.
Elle m'aimait de tout son amour, de tout son cœur. Elle m'a donné tout ce qu'elle avait quand je n'étais rien. Qu'est-ce que j'ai donné en retour? Je n'ai causé que du chagrin. Elle qui ne rêvait que d'amour. J'avais son cœur entre les mains Je l'ai revu deux ans plus tard Maman d'une jolie petite fille J'ai compris qu'il était trop tard Dans ses yeux cette lumière qui brille Elle m'a dit faire ce même rêve
תודה לשרה פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו אחרים על השידור סתיו קורנס טלשל ואיציק אהרון אחרים על השידור ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף וליאור פוזניאק בדיגיטל עידו טבת אחי אדלוק ורעות מתיקיהו ארגון מיד אחרינו ארל סגל ואייל ברקוביץ' תודה ברק
תודה רבה
שיהיה לכם יום טוב להתראות